ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום כאן, איביתן הברכה שבכיכר המדינה, פרק עם ניר צדוק, שרון דוידוביץ' ובהמשך גם אור יקים. יש לנו פה הרבה דברים שונים ואתם תקשיבו עוד מעט על מה. הפרק הזה, בשיתוף החברים שלנו מביטס אוף גולד, החברה הוותיקה בישראל לקנייה ומכירה של מטבעות דיגיטליים. אני אוהב את העובדה שבוסים של קבוצות ספורט נותנים לשחקנים אפשרות לקבל משכורות בביטקוין. אולי גם לניר נתחיל להעביר דברים בביטקוין. בהחלט, הנה, ואני אוהב במיוחד שביטס אוף גולד הפכו גם להיות נותני החסות הראשית של נס ציונה מהכדוריד. לראשונה בישראל ניתנת חסות בביטקוין, זה מקדם את כלכלת הביטקוין, נכון, אבל גם את הספורט הישראלי. שתי סיבות לאהוב את זה למי שעושה פודקאסט על ספורט. גם אתם יכולים לסחור בביטקוין ובאתריום בביטס אוף גולד, בטח ידעתם שלא חייבים לקנות את ביטקוין שלם. אפשר לקנות ביטס אוף גולד גם חלקיקי ביטקוין, החל מ-20 שקלים במזומן, 20 שקלים. יש מלא אפשרויות תשלום, מזומן, אשראי, העברה בנקאית. המיקרופון שניר שוב סגור, פתח לנו אותו. אז איך רוכשים? נכנסים לאתר ביטס אוף גולד, לוחצים על קנייה, בוחרים את שיטת התשלום שמתאימה לכם, מעבירים ומקבלים את הביטקוין שלכם ישר לארנק הדיגיטלי, זה עד כדי כך פשוט. אגב, אולי גם דוידוביץ' יקבל על הספרים שלו במטבעות וירטואליים. אולי הוא יוציא מטבע, נירקוין. נירקוין? נירקוין, וואי, דירוג ספר על 50 המטבעות הווירטואליים הכי טובים. שמע, יאללה. וגם כן, אם הערך עולה, אתם יכולים גם למכור דרך ביטס אוף גולד, אז לממש. אז יאללה, ביטס אוף גולד, גוגל, המלצות, קנייה, מכירה, קדימה. היו מלא פרקים לאחרונה, פשוט נגיד, תאזינו לכל הדברים שיש ברשת הפודיום, גם אנחנו נדבר פה על, על בינג'ר של הריאליטי, אז הפודיום, לשחרר את הדוב, בינג'ר, פרשטוק, הכל. אני רק מזכיר, פעילות פייבוקס, אוקיי? נשאלתם בקבוצת הפייבוקס שלנו מה האצטדיון הכי יפה בו ביקרתם, אתם יכולים עדיין להיכנס לקבוצת הפייבוקס, יש לינק למטה, גם אתם יכולים להשתתף שרון וניר, התשובה הטובה ביותר, מה האצטדיון הכי יפה בו ביקרתם, תזכה את המשיב ב-250 שקלים לפייבוקס והכל, אז תיכנסו עכשיו ללינק, תעשו מה שצריך, יש שם הוראות, וזהו, וכיף, והכל, יאללה, 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 הרבה דברים, איתי תן בראש! אוי, טוב, אני אנסה לשלוט פה בכל העניינים, אז בוא נתחיל. טוב, ניר צדוק, אותך אני מכיר. היי, מה שלומך?
בסדר גמור.
משמאלך, שרון דוידוביץ'.
אהלן, אהלן.
נכון, הכרתם כבר.
אבל התארת יפה.
זה שרון.
מה קורה?
למה, משמאלך?
לא, אבל תסתכלת קודם לשם.
כאילו. הם לא רואים, הם לא מאזינים.
היי שרון.
מה נשמע? כל בסדר?
תנסה להסתדר למרות שאתה לא פה?
אני אנסה להסתדר, כן, ההובלה יפה דרך אגב אליי.
הוא לא תמיד צריך כאילו להיות פתאום פה, איפה שאתה, הוא פתאום צריך להיות.
איתל, אנחנו
משמאלך.
נעבוד על זה, נחשוב ונעשה אולי חלומות בקיציס 2.
יו, זה טוב מאוד.
לא באמת.
אלן אור יקים.
אלן, אלן.
מה נשמע? אז אור יקים, בלי קשר לזה שיש לו את הפודקאסט אצלנו, שנקרא גם בינג'ר, הוא עובד על ריאליטי הפודקאסט הזה, הרצועה שלו, וזה המקום הכי סתם בגלו, ותאמר לסקר. אז עלה פרק היום, מחר, מחר יעלה, ביום רביעי, על האח הגדול.
גם.
שמע, אז אנחנו למעשה, יש מצב שאם הפרק הזה עולה היום, ביום שלישי, אנחנו ניתן ספוילרים למחר.
לא, לא יהיה.
לא יהיה?
סתם, אולי קצת.
תגיד שקצת, תגיד שקצת. דוידוביץ',
מה קורה?
אנחנו אגב, אתה פה גם, אם אנחנו רואים בקידומים מסכינן, אז נגיד שכתבת ספר על אולימפיאדה.
כן, סיפור אולימפי,
או מה שהולך להיות. קודם כל, בוא רק נגיד, היית פה כבר בספר.
היינו פה עם ה-Headstart.
נכון, אבל היום אנחנו נדבר גם על הספר, כי בחרנו סיפורים.
מה שיצא לך לקרוא.
עשינו שיעורי בית, שלחתי את זה לניר, אני מאמין שאני היחיד שקראתי, אבל בסדר, ניר...
אתה שלחת לי את זה ב-12.
רציתי לתת לך
Headstart.
יאמר לזכותו של ניר קודם כל שהוא תמך, ובגלל בלבול, הוא קיבל רק עכשיו את הספר.
זה בני האחרון שקיבל את הספר, נכון?
הוא האחרון במדינה בערך, לא, אבל...
אתה כמו ההוא בסיפור האולימפי ששחה עד הסוף, זוכר, בדיוק, הוא בטוח עכשיו, דרך
כלל... בדיוק, אריק מוסמבני. ניר צדוק הוא אריק מוסמבני הישראלי.
מי זה אור יקים
הישראלי? אני אגיד לך מי זה הישראלי, אבל לא לציטוט. אור יקים הוא דורנדו פייטרי.
וואו.
דורנדו פייטרי היה רץ המרתון שזכה ב-1908, וכשהוא הגיע לקו הסיום, הוא היה כל כך מותש ומסוחרר, שהוא פשוט נפל וקם, נפל וקם, הלך לכיוון השני, הרימו אותו והביאו אותו לקו הסיום. זה אור יקים.
וואו.
וואו, יפה.
ואת יודעת, הוא נפסל, והוא לא זכה.
וואו.
כי אסור.
עכשיו זה מתאים.
כי אסור.
איזה פרגון.
אבל הוא נשאר, אבל הוא נשאר לדיראון עולם. השמו נשאר זכור, זה מה שנקרא ריאליטי גדול מהחיים.
איזה סרגון. אגב, איתי, אני חייב לשאול אותך פה בתוכנית מדעים, כשאנחנו שניים פה, ניר ואני, אנחנו קופאים, יש פה אסקימוסים ודברים כאלה, עכשיו אנחנו ארבעה די חם, אז פעם ראשונה בתולדות היקום שאני מבקש את זה, תן יותר מזגן, דודוביץ'.
כן.
איך היה?
אפרופו מזגן, גם יש אולימפיאדת חורף.
כן, יפה. זה היה ראשון,
תספרו. לא, לא, אנחנו לא נדחוף, האמת שנדבר רק אחר כך, באתי גם בלי קשר לספר.
לא, תספרו פאנצ'ים, לא תספרו קידום. מה אתה מתבייש? באנו לקדם את הספר שלך בבונוב, מה זה? סוכטוק.
איך היה?
כן, היה...
הייתה חוויה לא נורמלית. תראו, אני מחלק את היורו הזה, עזוב כרגע אותנו, ואת האולפנים והשידורים והכל, אני מחלק את היורו הזה לשני חלקים, ויותר נכון שני רבדים. יש את הרובד של המקצועי, של הכדורגל, של הדרמות, של סיפורים, נהדר, שזה ברמה היסטורית מהטובים ביותר שהיו, בין אם זה בטורנירי יורו, ובטח ובטח בכלל בטורנירים גדולים, אז זה ברמה אחת. ועד יש את הרובד השני, שזה בזמנים שבהם אנחנו חיים. זאת אומרת, לקחת את כל מה שהיה בחודש הזה, לחשוב איפה היינו לפני שנה, ולחשוב איפה היינו לפני חצי שנה, ולחשוב איפה אנחנו היינו לפני חודשיים במקלטים, ובאמת חוסר ידיעה מוחלטת, האם יש לנו יורו, האם יהיה יורו, האם לא יהיה יורו, איך נגיע ליורו הזה, ויהיה קהל, לא יהיה קהל, ואיך זה ייראה, וזה שזה הפך לכזה הצלחה, זה פשוט מניף את הטורניר הזה למחוזות ש... אנחנו נדבר על הטורניר הזה עוד הרבה הרבה שנים קדימה, עוד עשרות שנים קדימה.
ניר, לא דיברנו מאז הגמר. מסקרן אותי.
אגב, אני ואור עובדים על ספר 50 הדמויות הגדולות ביותר
באח הגדול.
וואו, חזק.
ממקום 32, אתה רוצה להגיד להם עכשיו?
כמה אני מנסה שכנע... אם רק היית יודע כמה אני מנסה שכנע אותו לעשות את הדירוג הזה. אבל בסדר, בסוף יקרה, לא?
32.
יש גם.
זה, איך קראו לה, הוא שלא דיבר, לא שמע.
לא, זה שלא ראה.
ארז, לא?
זה עם הכל ארז.
מה, גם אתה, ברוטוס?
אני עד לפני 3-4 עונות הייתי בעניינים של האח הגדול, כן. מדי פעם, כן.
אנגליה הפסידה בגמר. איטליה ניצחה בו.
אתה ראית?
זה אני זוכר, ראיתי, יצא לראות, השלמתי בבינג'. נו, עמדתך, יום אחרי שהתקרר היתריה.
תשמע, אני רוצה לדבר על הפנדלים, כי פנדלים זה... כן, אף אחד לא עשה את זה לפניי.
בסדר גמור.
אתה יודע, הפנדלים זה הדבר אולי הכי בינארי בכדורגל. הרבה פעולות יש לך מקום לפרשנות. כדורגל זה או שהכניס או שהכתי. עכשיו, בגלל שזה כזה בינארי, כמעט אין לך מקום להתייחס לזה בפרשנות, כי מה שתגיד, יגידו לך, אבל אם הוא היה מכניס, אז היית מדבר אחרת. אז אני רוצה לצאת רגע בדיעבד הזה של הפנדלים, ולא לקחת את זה לכיוון של, כן, בגלל שהוא הכתי, אז אני מדבר ככה, או שידעתי מראש מהסלון שהוא הולך להכתי. אני חושב שיש בסיפור הזה של השני בעוד הפנדלים, אני מוציא את סאקה החוצה כרגע, אני לא מבין איך מאמן מאמיס על שחקנים, מעבר לסיטואציה שהיא כל כך מלחיצה, נקרא לזה את ההכתרה הזאת של, אתם מומחים, אתם כאילו הולכים לעשות את זה, זה הכעס שלי על סאוטגייט. גם אם היו מכניסים את הפנדל, אני חושב שהוא עשה טעות, בגלל שלבוא ולשני אנשים ולהגיד להם, לא מספיק שאתם אנגלים, באנגליה, בגמר היורו, אתם גם מבחינתי, שמים את זה בטוח. אני חושב ש... סאקה
הוא מדבר כמובן על רשפורד וסנצ'ו שנכנסו
דקה 120. והם 25 מ-28 בפנדלים בקריירה.
זה לא רלוונטי בכלל.
אני יש לי תשובה לזה.
תן לי תשובה.
האמת שהיא מחולקת לשלושה.
הכל אצלך זה ברבדים.
כן, האמת, אני מחלק.
כן?
קודם כל, שאלתי דבר ראשון את זה באולפן, עוד לפני שאפילו נכנסנו לשידור את מוטי ונר, הוא היחידי שם שקרא שחקן, מתח פעיל והכל בינינו, וגם כמאמן, והוא אמר... שזה לא באמת, זאת אומרת, זה לגבי חם או חם או קר.
לא קשור אגב לחום או קור.
לא, אבל זה חשוב, כי לגבי חום או קור, זאת אומרת, זה לא משנה, זה דבר ראשון. ודבר שני, אלן שירר סיפר על הפנדל של גרת סאוטגייט מלפני 25 שנה, שהוא לא, אף פעם לא בא בטענות לסאוטגייט שהחמיץ את הפנדל בחצי הגמר, כי סאוטגייט הוא לא בועט פנדלים. זאת אומרת, הוא לא, זה הגיע לפנדל ה-60,
הוא בעט אחת בשלוש שנים לפני, והוא הכתיא אותו.
ושירר הוא כן בו את פנדלים, וכל הפנדלים שהיו לאנגליה בטורניר הזה, כולל בדוק רב, והיה לי גם רבע גמר עם נוטו נגד ספרד, אז הוא הכניס, אבל בסדר, אבל זה מה שנקרא, זו העבודה של שירר. ולפני, אני רוצה להזכיר לך את מונדיאל 2014, את ונחל מכניס את טים קרול,
כן,
השוער.
כן, סילסון.
עכשיו, להכניס שוער זה יותר קל, כי תמיד כן. בפנדלים השוער, אין לו מה להפסיד, רק יכול להרוויח. אבל עדיין, אתה מכניס מישהו למשימה הזאת, ולהכניס מישהו שבועטים לתפקיד הבועטים בפנדלים, זה הכי לגיטימי בעולם, ויותר מזה, וזה גם בעניין בדיעבד, אם מישהו אחר היה מחמיץ, היו אומרים, רגע, רגע, למה לא הכנסת את א' ואת ג' שהם בועטים, בועדי פנדלים באחוזים טובים יותר?
לא, זה יצא סיפור מושלם, אמרתי נגיד את זה אתמול בפרק, שלדעתי גם הסיפור שסאוטגייט עשה פה למעשה אולין עם ההחלטה גם, להשאיר את רשפורד איזה 13 דקות בחוץ, כאילו להראות, הם לא שחקני כדורגל לגיטימי מבחינתי כרגע ביורו הזה, הוא גם אמר, הוא התראיין ואמר, אם הייתי מכניס אותם קודם, אז פחדתי שאולי לא נגיע לפנדלים.
רשפורד כתב ואמר שנכנסתי רק בשביל לבעוט את הפנדל, כאילו זה היה התפקיד שלו.
הוא אמר.
בסדר.
הוא נכנס פאקינג חצי דקה לסוף.
אני, אתה יכול להתווכח, מה זה בכלל בועט טוב? הרי יש לך מספרים בסדר, אבל בסופו של דבר יש לך פה, אני חושב שזה מזל עם יכולת.
לא, יוסי בניון למשל, שהוא אחד השחקנים הכי גדולים במדינה, הוא היה בועט פנדלים גרוע.
בסדר גמור, אבל אני אומר, גם הטובים אתה יכולים להחתיא. ואני אומר שזה יש מספרים,
אבל זה לא יחתיא.
25, 28, 22, 29.
לא, לאן שניר חותר, זה שלא משנה מה הסטטיסטיקה, כי הם אף פעם לא בעטו בגמר.
אתה מכניס אותם לפנים, אתה בעצם אומר, בונה, אלה, אתם, יש לנו אישו עם פנדלים, אבל אלה המומחים. ושאתה מכניס מישהו בתור מומחה לתוך הרגע הזה, נראה לי לפחות, שאתה מאמיס עליו אקסטרה לחץ ואקסטרה ציפיות, ואני חושב שגם אם מכניסים את זה, אני אומר, אז זה היה עוד יותר מאדיר את מה שהם עשו, לא בגלל שהם קרים או חמים, אלא בגלל שלעמוד, להתמודד עם כל העומס הזה, שהיה גדול יותר מעומס שחקנים אחרים.
ככל שעובר הזמן, זה פשוט רק מדהים אותי הסיפור הזה, נגיד אתמול אמרנו, אני אומר את זה שוב, זה נראה באמת כאילו, זה כתוב יענו, לא יאמן, כאילו איך אנגליה עוד לא הודחה? ככה, נגיד, להפסיד בפנדלים בגמר נגד איטליה, בגמר, שסאוטגייט המאמן, לא מספיק גדול, אז זה ככה, שזה בעצם באמת כמעט כל היורו הזה, אגב, אור זוכר טוב את זנתי שהחתי נגד נומה קליו, שגם, למה? למה?
לא נורא, ליגה לאומית, יהיה לו בסדר.
אתה אומר, הוא נהנש, נו, נהנית מהיורו, מה שספקת לראות, בזמן שאתם לא נגד קיירת?
בין בייקוף ל...
כן, זה, אגב, יורו זה...
בין בייקוף אחד למשניו.
זה גם ריאליטי.
מה? יורו?
יורו.
כן.
כן, בוא רק נגיד שאור יקים...
וגם התערבות של ההפקה, אתה יכול...
אור יקים הוא פאקינג אוהד ספורט ענק, כן? שלא פה אתה יבוא עוד עכשיו, מה הבאת קשור מריאליטי? הבן אדם יש לו גם פודקאסט NBA, ספורט אמריקאי שניר היה שם פוטבול, גם בולר.
נכון, בפרופורציות בריאות. כן, נכון. זאת אומרת, קודם כל אתה רואה, אם יש נניח עכשיו...
לא, קודם כל ספורט.
קודם כל ספורט.
תלוי איזה אבל במשחק.
גם ור עוצר באמצע
כן,
ספורט.
כן, בכדורגל זה באמצע, כדורגל זה באמצע כזה. יש שקופיות כזה וזה. נו, נהנית?
היה אחלה יורו. כאילו היה מעניין, כל הברקטים נפלו בערך, שזה כבר כן, הדבר הכי, הכי כיפי שיש. כאילו, אנשים רצו לאמר על אנגליה, ואז אמרו כאילו, לא, לא, בלגיה, צרפת וזה. אני חושב שהייתה שמחה אדירה בערך שצרפת הודחה, שזה באמת היה קטע אדיר. רציתי להגיד על זה שאמרת שכאילו שהביאו אותו כמומחה לפנדלים, אבל כאילו כל היורו, הוא לא שמח עליהם כמומחה
179
לכלום.
179 דקות שניהם ביחד, כל היורו.
זה כלום, זה כאילו, אז איך אתה יכול גם, כאילו אני מסכים איתך, איך אתה גם יכול להגיד, אתה מכניס אותו כמומחה לפנדלים, אבל כל היורו...
הוא מומחה רק לפנדלים.
הוציא כן, את אנדרסון, כן, שאנדרסון...
הוא גם בועט טוב.
יודע לבעוט.
אבל כאילו, איך, טוב, איך אתה אומר שהוא מומחה, אבל אתה באמת עם... אפס ביטחון אליו בכל דבר שהוא.
והוא מבחינתו מומחה רק מ-11 מטר, רק כשהכדור עומד.
לא, אבל במובן הזה שהוא הוציא את אנדרסון, בין, אם אני לא טועה, 30, קפטן ליברפול, זה שזה, מה שנקרא, ירה של ג'רארד, התפקיד בערך הכי לחוץ בעולם, ושם בועט חמישי, ילד בן 19, סאקה. אתה יודע, אבל משהו אחד שמפריע לי לגבי הפנדלים האלה, וזה מה שאני רואה, וזה, אני עושה את המעגל הזה שנסגר מסאוטגייט, מההחמצה. אולי ההיסטוריה ככה רק גורמת לנו לזכור את זה, אבל יש כבדות שנכנסה לעולם הכדורגל, שהיא מפחידה קצת. כשסאוטגייט החמיץ את הפנדל, אז באמת כמובן, אתה יודע, הוא נכשל, ואנגליה כמובן אמרה, הנה הפסדנו בגלל הפרייר התורן, אבל לא כעסו עליו, לא חלילה השחיתו את דמותו, דברים כאלה, להפך, הוא אפילו נכנס אחרי זה לשירים.
פרסומת.
פרסומת חודש אחרי זה כבר, כאילו, שצוחקת על הסיטואציה, נורא הומור בריטי בריא.
כן.
וכרגע מה שקורה, עם שלושת המחמיצים, שלושה צעירים, שלושה שחומי אור, וכרגע מה שקורה כרגע ברשתות באנגליה, וגם תגובת הנגד, וגם בלי קשר לעניין של הגזענות שמתרחשת כרגע שם באנגליה, ברשתות כלפיהם, זה שהשחיתו את הדמות של רשפורד, בשכונה שבה הוא גדל, יש משהו נורא כואב, משהו נורא נורא כואב ועצוב.
זה לא רשתות חברתיות אבל בכלל?
זה הסיפור? שפשוט יש עכשיו רשתות חברתיות?
גם, אבל הנה, אבל גם בחוץ, כאילו גם השחיתו, זאת אומרת, גם השחיתו, וגם המכתבים שהוא כתב, והוא כתב, ואני מתנצל. כל נורא נורא, סאוטגייט לא כתב אז מכתב, הוא עשה חודש אחרי זה כסף על הדבר הזה, אוקיי, מהפרסומת והכל. כל נורא נהיה כבד מאוד וזה מלחיץ אותי.
היה את התגובה של גריליש, אז...
איזה אדיר הוא, פנאו. I wanted to take the פנאו, זה פנלטי בטח בזה.
לא, אבל יש מילה יותר מגניבה באנגלית מגפר. אני לא יודע איך אומרים את זה.
איזה חרוטה, מה? אני תמיד אומר, יש להם הכל.
יש להם סלנג מדהים.
הכל.
אני לא מבין חצי מזה, כאילו אם אין תרגום וגם אז.
גם לא גריליש.
בוא נצא רגע קצת אחורה מהזום שעשינו, אז כל הטורניר הזה, נגיד סתם, רשמתי כמה להיזכר בכל מיני דברים שהיו, ואז אולי כל אחד שיבחר איזה משהו, ותראה כמה דברים, כאילו. אז סטרלינג והפנדל מול דנמרק זה סיפור, אוקיי? רונלדו והקולה, מטומטם כזה, אבל זה סיפור, כולם התייחסו לה, אפילו קיאליני כאילו בא וצ'אג לקולה, דנמרק מן הסתם שצריכה, לא רק ההתמודדות של אריקסן, אלא שהיא פאקינג עולה לשחק ומפסידה לפינלנד, כן? אחרי זה, ספרד קרואטיה 5-3, בערכה, צ'כיה מעיפה את הולנד, תודה למלן, המשחק של אנגליה גרמניה בשמינית, אוקראינה בדקה האחרונה מנצחת 120 את שוודיה ומעיפה את שוודיה. שוויץ מעיפה את צרפת אחרי שהיה 3-1 לצרפת. מה הסיפור? שיק כובש מהחצי. דוברובקה עושה גול עצמי שהוא...
אדרי כובש מהחצי?
כן. שמע, דוברובקה זה... דוברובקה?
דוברובקה.
דוברובקה.
דוברובקה, שוער של ניוקאסל.
כן, שזה כי הוא שוער סלובקי וזה בשקי צ'כי, אני די בטוח.
שהוא יגרף, מה שנקרא, כדורף לשער שלו.
זה נגיד, אם זה קורה בארץ, אז גם ברשתות אומרים דבר מאוד...
אם זה קורה בקבוצה של נגד ברקוביץ'
אמרו... אתה אף פעם לא יודע מה אמרו ברשתות בסלובקי.
נכון.
זאת אומרת, אני מניח ש... בטח שבסלובקי הזה כאילו אמרו, אוקיי, זה ספורט, זה
ספורט, זה קורה. הכל היה...
גם שם זה, הוא בן אדם.
ככה, בסלובקי יש ציוצים, זה אתי לחלוטין, לא עבר פה תשלום.
אם הוא חס וחלילה צועני או משהו כזה, אז מתייחסים
אליו כמו לסאקה. אריקסן סתם קורס, הפנדל שבפועל אם כל אחד רוצה רגע שהוא מאוד מאוד אהב, או רגע ש...
תראה, בסופו של דבר, טורניר נמדד בכמות השערים שלו, סבב, פה שברנו C, כאילו זה ממוצע שערים הכי גבוה לטורניר יורו, מאז שיש לו בתים, הוא נמדד בסינדרלות שלו, אבל גם בזה שנבחרות יגיעו גבוה, זאת אומרת, אם היה דנמרק נגד איטליה, בגמר זה היה מבאס, בדיוק, אבל היה בדיוק מה שצריך בחצי גמר, זה היה 3 גדולות, 2 גדולות חדשות כזה, איטליה ואנגליה, כי לא ציפו, דנמרק סינדרלה מושלם, אתה צריך, בטורניר גדול, אתה צריך, אם יש לך ערב אחד שהוא היסטורי, שאתה לוקח קדימה, זה נפלא. פה היה שני ערבים לפחות.
גדולים גדולים.
גדולים כאילו מטורפים.
18 גולים, 14 גולים.
אבל אמרת את זה בנון שלנטיות, ככה, כבדרך אגב, וזה נורא מפתיע, אין משהו שישתווה לסיפור של אריקסן.
לא.
אין משהו שישתווה, זה, אני יכול לספר לכם מהשידור,
למה אתה חושב אמרתי את זה בנון שלנטיות?
כדי שמה,
לא, ידעתי שדבר על זה.
אז היית יכול להרים לי. לא.
שרון, בכלל, חצי לדבר ספציפית על סיפור אחד ביורו הזה.
קריסטיאן אריקסן.
כן, זה הסיפור.
העניין שלו היה שם באמת שעה של פחד אלוהים, ואני מודה שזה... אני אגיד לכם מה, כשאנחנו ראינו את התמונות, כאילו, אמרו לנו בואו כנסו לאולפן, כי יכול להיות שאנחנו צריכים לעבור לשדר עכשיו בלייב, גל פתוח מה שנקרא.
כן.
בואו כנסו. וזה יותר נכון, האמת כבר, סליחה, אנחנו נכנסנו, היינו שם כבר מחוברים, מה שנקרא, כי זה היה 3 דקות לפני המחצית, אנחנו תמיד נכנסים דקה 38, 39 על אולפן, בואו נתחבר. אנחנו מחוברים, ופתאום הוא נופל, ואז אתה רואה את התמונות, והדבר הראשון שעובר לך בראש, אלוהים, מה קורה לו? והדבר השני שעבר לי בראש, אלוהים, נהרס היור.
אלוהים, מה קורה לי?
מה קורה לי?
בול.
לא, אני לא... אנחנו
חשבנו גם.
ממש נחרב היורו, הרי חלילה היה קורה לו משהו טרגי או אפילו, אתה יודע, בתרדמת. איך אפשר היה לשדר את הגמר? זאת אומרת, זה הכל היה... למרות זה, איטליה זכתה. איטליה זכתה, אבל, אתה יודע, זה תמיד כזה עם איזושהי כוכבית.
בטח השבוע, השבועיים הראשונים, זה שלב בתים שזה הכי חגיגי.
נכון, אבל גם הכל, וזה באמת היה, ומוטי וניר שם בסוף, אנחנו הלכנו את כל הדרך, זאת אומרת, היה 23 דקות עד שקיבלנו איזשהו עדכון ראשון, ואתה במחשבה שהלך פה בן אדם על המגרש, ולא סתם בן אדם, אחד מה10-15 שחקנים, אני חושב אולי הכי מוכרים בטורניר, גם כוכב שהיה ליד לפני שנתיים אחד השחקנים הטובים בעולם, וזה ביום השני של היורו, ואתה אומר על הבן אדם, כאילו, מה ראינו פה? ואתה באמת נכנס שם לאיזושהי טראומה, של המשפחה, של מה שקורה לשחקנים, ומנסה להבין, רגע, האם קרה פה משהו שלא ראינו אף פעם, זאת אומרת שבן אדם מת בשידור חי, באירוע כן. כזה גדול, והאופטימיות, ניסינו לנסוך אופטימיות מההתחלה, וזה שזה הכל קרה ביחד, גם הוא מת, גם הוא חזר לחיים, גם כאילו פחיות כן. כפיים, גם
משחק חוזר. הפכת פתאום ליעקב אילון אבל גם, לא? באת, כאילו, קצת, אתה יודע, באת ספורט עם כל ההומור וכל הכיף נכון, וכל הפנן.
איזה בחירה.
פתאום בן אדם, יעקב אילון. לא, ניסיתי להיזכר עם חיים ימין.
בחירה יפה,
יעקב אילון. ואנחנו נזיב בצפת.
בדיוק, השוויתי את זה לרבין, עבר לי בראש. מפריצה כזאת למשהו.
בפרסומות, אז אמרתי שם, כשלא רואו, אז אמרתי...
היה באמת הרבה כאילו הומור שם. מספר החירום
בבית החולים קופנהגן, בבית החולים יינסן בקופנהגן. אבל זה העניין, שלא יכולתי להיות שם יעקב אילון. הייתי שרון מהספורט, שאוהב ספורט, שאוהב את הטורניר, והייתי שם, ניסיתי גם שזה בכלל יהיה בדברים אחרים, אבל בטח שם, הייתי הכי כמו שאני מדבר איתכם במובן מסוים. זאת אומרת, נכון, יש איזה ג'וב להעביר מסר ורגע מה קורה עכשיו, ולמשוך שידור, אבל הייתי הכי...
כן, גם הקטע שאף אחד לא באמת ידע כלום. זאת אומרת, מעבירים לך בטח באוזניה דברים שבדיוק אנחנו רואים בטוויטר, ולא יודעים אם זה נכון או לא. התמונה הזאת, שראו את התמונה, אז בהתחלה הוא אומר, רגע, אם התמונה אמיתית, ואני כבר חשבתי, איזה איש הזוי, ייקח תמונה של מישהו כמו אריקסן עם עיניים סגורות, ויעשה לו בפוטושופ עיניים פתוחות, כדי שנחשוב שהוא בסדר. כאילו, ואתה אומר, רגע, בעידן הזה יכול להיות.
לא, כי היית ככה, ואתה לא יודע מה
היה... כן, איך יכול להיות? כי התמונה מראה שהבן אדם יענו, אני שוב, לא פרופסור לכל העניין, אבל...
אבל הוא ניצל,
וזה כאילו... הוא עשה לכולנו טובה, הוא חזר לחיים.
שמע, זה מדהים.
הוא יצא מזה.
וזה הרים את הטורניר, באמת, זה גרם לכל אחר כך, יאללה, לא משנה,
יהיה ניצחון, יהיה רגוע, כן.
הוא לא כדורגל.
כן.
אחרי זה היה כזה מין, הכל, יש פרופורציות בחיים.
מה שמאוד אהבתי בסיפור הזה, וביום הזה והכל, ואז עשיתם את השידור.
זה המשחק בין ווילס
לשוויץ. שחזר המשחק, ואז בעשר דקות הראשונות, הייתה כזאת אחווה, כי כאילו כרגע בדק יבדת, אבל אחרי עשר דקות שוב, התחזויות לאט לאט חזרו כזה קצת, וכזה נפילה כזה.
כן, הדלים לא הוציאו את הכדור פתאום.
ואלה לא הוציאו פתאום, זה גדול, איך אתה תמיד חוזר, כמו שאז אמרו, אני לא יודע אם הקורונה עכשיו היא כאילו לא נגמרה, ראיתי שם את העיגול בטוויטר כזה, אני... אגב, אני אעשה לך הייד אם יהיה עוד אחת כזה, מיוט או איך שקוראים זה, כי אני לא רואה קורונה בפיד, אז לא לעשות, לא
לצייץ על דברים מהקורונה.
לא לרטווט, כי אני מחקתי כל בן אדם שמדבר על קורונה, הוא בעייץ, סבבה, יפה מאוד. טוב, אז נגיד זה נגמר, אז כאילו אתה אומר, וואלה, כשאתה חושב על עצם זה שהיה טורניר, אוקיי, נגיד נגמר הקורונה, פתאום יש טורניר, ויש קצת קל, ויש את הכל, הכל הולך קדימה כזה, וזה כאילו נותן לך את ההרגשה אפילו, שהיא אין מה לעשות, היא יותר טובה מאשר אם זה לא היה קורה בכלל, אתה מבין, עד כמה זה עזוי להגיד. כאילו זה שאריקסן היה בסדר, הפך לנו כזה את הדבר הזה, ומה שרציתי להגיד, כי ברח חוט המחשבה על הטוויטר שלך, שגם בקורונה, כמו שאמרו, עכשיו כל העולם משתנה. אנשים יתחילו לשמור מרחק, ולא יהיה התקלויות יותר.
הקורונה עשתה לנו טוב,
הנה, לא היה 0-0-1 בתוכנית.
נכון, אבל אני אומר, הכל חוזר.
לא היה, צודק.
אבל הכל חוזר, תבין, הכל בעצם...
אז מה אם הקורונה גם לא עשתה שום דבר טוב? אתה רוצה שאנשים עכשיו יקנו דפיברילטור למגרשי קט רגל בשכונה?
לא, אני רק אומר שזה היה יפה לראות במשחק.
יש נראה לי חוק כזה.
הם התחילו...
אולי לא בשכונה,
כן. מה אתה רוצה, שכאילו נבוא לבושים בבוקר?
אתה רוצה עוד איזה טייק קטן על אייקסל?
טייק קטן וזהו.
לדעתי, זה באיזשהו אופן הדגיש את החשיבות של קהל בצורה אחרת, כי אני חושב שהדרמה הזאת הייתה מתרחשת בצדיון ריק, היה בה משהו ש... לא היה הופך את זה ליותר.
עכשיו זה גם אצטדיון ביתי, זה בדיוק.
עכשיו שאתה מקבל את התגובות של הקהל לאירוע הזה, זה שצריך לך להסתיר אותו ממצלמות, אבל ספק גם אולי מקהל שנמצא באצטדיון, אתה מבין שהדבר הזה לא מתרחש, לא אמור להתרחש בחלל ריק. צריך אנשים שבתגובות שלהם יעדדו את ה... אחת כמה וכמה אם זה שערים או החמצות, ובטח שמגיע לך אירוע כזה. אז טוב עשה אריקסן, שחיכה שנה, והתמוטט במשחק עם כאן.
אתה חושב שהוא בוויכוח עם אשתו, היא אומרת לו, אתה לא תגלגל לי עיניים, לא שוב.
לא, מלא בדיחות פרטיות, בטח, נראה לי שהם זורמים בבדיחות האלה.
כן,
אבל... מה אגב נסגר איתו, לאבא?
לא בטוח שהוא יחזור לשחק, אבל עיקר שהוא...
זה שאנחנו אומרים לא בטוח שהוא לשחק, זה מטורף, כי לפני, עצם זה שהודיעו שמשתילים בו, אתה קוצב לב, זה המטורף, כי היה הרגשה של כאילו, תשמע, אין מצב.
דיילי בלין משחק עם...
כן, אבל זה גם
איתון וגם עם קוצב.
כן, זה הזיהום.
דיילי בלין, אתה לא מכיר באייקס.
אגב, תקשיב, זה שאני לא צוחק באותה שנייה, זה דווקא אומר, זה הערכה האולטימטיבית להומור, כן? לא סיפור לך עליי? כן, אנשים כועסים עליי, אבל שתדע, נגיד עכשיו מאוד הצחקת אותי.
לא, לא רק שאתה לא צוחק, אתה גם לא צריך שנייה לתת לקהל להקל.
חכה רגע, תגיד שוב.
לא חשוב.
אוקיי, בסדר. דקה טל פרידמן, ואנחנו עוברים לריאליטי מסוג אחר שנייה, ואז לאולימפיאדה. מסקרן אותי, אני נותן לך פה תסריט שאני באמת לא יודע אם הוא נכון, אבל אני מניח שהוא די נכון. טל פרידמן היה אחד מפול כזה של אנשים שתפקידם בשידורים האלה הוא לבוא ולהיות כאילו, יש לו מושג כדורגל, אבל הוא בא להרים מבחינה בידורית, היה פעם אחת ופשוט ביקש להיות כל הזמן. בטוח זה נכון.
לא, זה לא נכון.
אני אדבר עם הכתב של ישראל היום.
קודם כל, אני באמת, אם יש מהמאזינים, המון המון תגובות חמות ומחממות על האולפן, ואני גם מאוד מאוד גאה במה שעשינו, ובכל החבר'ה הצעירים והחדשים והמרעננים, ואסף ודור ואושרת ואורי וכל מי שהיה, וגם מוטי דרך אגב ורן, היו נפלאים וגם אחרים. היה משהו אחר באולפן הזה, אבל קרו שני דברים גדולים שהרימו אותו למעלה, אז הראשון זה העניין של אריקסן, והשני זה שטל בא, ובואו אני אספר לך סיפור. לפני... שלושה שבועות לפני היורו, אני ואסף שידרנו את המשחק חצי גמר פלייאוף ליגה שלישית, לליג וואן. סנדרלנד נגד, אני לא זוכר כבר נגד מי. וזה השבת אחר הצהריים, ופתאום טל פרידמן, שאני, כמו אני מניח הרבה מהמאזינים שלנו, ליטרלי כאילו גדלתי עליו, זאת אומרת, הייתי מקליט ב-VHS, אתה יודע, את חלומות בקיציס, וחצי מהחיקויים שאני עושה זה טל.
היית נרדם מוקדם אז.
אם לא הייתי מצליח להישאר, אבל הייתי מקליט הכל גם כדי לראות עוד פעם ועוד פעם. ואז, אני אזיין אותך, ואז, לא להרביץ לי, ואז, ואמרתי לאסף, סליחה, טל צייץ עליי בטוויטר, כאילו תיאגו, הוא אמר, וואו, איזה שידור, איך הוא נהנה מהשידור, והוא בעד סנדרלנד והכל. אז אמרתי איזה שבוע אחרי זה לאסף, בוא נשלח לו את הספר, אגדות דשא. כאילו, מפרגן לו, הוא אוהב כדורגל, שלחנו לו. התחלנו את היורו, וביום השלישי, אמרו לנו, תשמעו, ברשת, הרי רשת זה גוון אחר, צריך קצת יותר בידורי, צריך טיפה. אמרו, תשמעו, אחלה והכל טוב ויפה, אבל צריך עוד משהו שיקליל את האווירה טיפה. בואו תביאו איזה, מה שנקרא טלנט בידורי. והמפיקה שלנו, לימור, אמרה, למה שלא, ובלי שתדברה איתי, למה שלא תביא את טל פרידמן? ואז היא דיברה עם טל, וטל אמר לה, נראה לי שבסדר, צריך עוד לבדוק וזה, אבל אני רוצה לדבר קודם כל עם שרון, כדי, כאילו, ראיתי אתמול את השידור שלהם, אל אריקס, נורא אהבתי, והכל, אני רוצה לדבר, לראות איך זה, מה לעשות, מה התפקיד שלי, כי הוא מבין כדורגל, אבל הוא לא, אוהד מצוי. והתקשרתי אליו, בחיל וברעדה, כזה טל פרידמן, 20 דקות של צחוקים, 20 דקות בשיחה הראשונה של צחוקים, היה חיבור מיידי. ואז הוא היה אמור להיות כמה וכמה פעמים, לא כל יום, אבל הוא הגיע, והוא התחבר כל כך מהר, גם על המסך, וגם מחוץ למסך, וגילינו, אני לא חושב שזה מפתיע אנשים, אבל גילינו בן אדם, גם בן אדם מה שאתה רואה על המסך, זה, כן, זה בן אדם מדהים, בן אדם לב זהב, ושכיף להיות איתו, ושנורא נורא מפרגן, וסטים פלייר, כאילו לא פשוט כוכב ענק, אחד הקומיקאים הכי גדולים מתולדות המדינה, ובא, וכל יום בא וראה איתנו משחק בערב, וכל יום היה איתנו בתוכנית סיכום, אם זה ברשת, אם זה בצ'ארטון.
ניחש את ה-3-3.
ניחש את ה-3-3, מערכונים, וזה גרם לה, ואתה יודע, אני באמת חיכיתי לראות שיהיו את התגובות, רגע, מה אתם עושים שכונה, מה אתם מביאים בדרן, תתייחסו בכבוד לצופים וזה, ולא ראיתי. אני מקבל הרבה תגובות, זה מלפנים מאחור. לא, אמרו אנשים, וואלה, זה במינון הנכון, כן. זה בנגיעות הנכונות, וככה גם שילבנו אותו, וזו הייתה חוויה בלתי רגילה, מה שאתה הרים לנו את האולפן.
היה ממש 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 מצחיק, ממש, יפה, והוא גם ממש, הוא לא מאלה שאין, הוא מדבר כדורגל, אני גם מקשיב. אור,
okay.
גם סתם מדבר כדורגל, אני מקשיב. לאור ולתמר, יש פודקאסט אצלנו, חלק מרצועת בינג'ר, לקחנו, רכשנו את המקום הכי סתם בגיהנום, את זכויות היוצרים והעוצרים.
בחלון העברות האחרון.
וזהו, אני רוצה שתספר לי, כי הייתי חייב להפגיש אותך גם עם ניר, ועכשיו מתברר שגם שרון מבין, אז וואו, זה קשה.
אפשר.
ניר כמומחה ריאליטי, אז מתחיל גם האח הגדול, התחיל. אני יכול, אתה תהיה גאה בי, אני צפיתי.
כן?
אני צפיתי כדי לדבר איתך ליד הברזייה, אם עדיין יש שיחות ברזייה.
בסוף ידעתי שאתה כזה צופה בהכל, אבל בשביל הבנתי... הפסון אתה אומר שאתה לא רואה.
אז בוא רגע תספר בדקה על הפודקאסט, מה שהסברנו לכם על בינג'ר, שזה כל מיני רצועות, שהכל זה מסכים, זה...
בינג'ר דנדט, נכון?
בדיוק, כן. לא, באמת.
כן.
כאילו, זה הלוגו.
עברת מהר?
כאילו לא, זה הלוגו פשוט. זה הלוגו.
בינג'ר דנדט?
כן, זה הלוגו. יפה. אז ראית? החזרתי לך? אחת-אחת? אנחנו באחת-אחת. אנחנו באחת-אחת. אמיתי לגמרי. אני אראה לך את הלוגו ברגע שתחיל לדבר, כי אני לא מסוגל לעשות את שני הדברים. אוקיי? אז יש רצועות גיבורים ונבלים, וסרטים, וסדרות, וכאלה, ואחת הרצועות היא על ריאליטי.
ויש אותנו.
אתכם.
שזה בעצם המקום הכי סתם בגיהנום. אנחנו בעצם סוקרים, מדברים, מלרלרים על כל מה שקורה בתוכניות הריאליטי, בעצם אנחנו קוראים לזה תוכנית ריאליטי במציאות, כי אנחנו גם מדברים על החיים עצמם, ו... כי זה בסוף הכל מסתדר ביחד, וסוקרים בעצם מה שהיה בשבוע האחרון, מה שהולך לבוא, פינה בינלאומית יש לנו אפילו, דירוגים.
דירוגים?
זאת אומרת, זה תוכניות, אבל רק על תוכניות בישראל, ונגיד חם לא התרותח ודברים כאלה?
כן, ועוד.
רגע, חם לא התרותח, זה טו הטו אנדל, או שזה לא קשור?
היום שלחו לי שיש עוד שבוע טו הטו אנדל, שזה חם לא התרותח.
יש.
זה ברזיל.
וואו, מה זה?
תחכו לנקומות. אפשר להגיד את זה?
אמרת.
לא ברדיו.
פה מותר.
דווקא לפי התמונה הזה נראה ש... יש שם בלגן.
זה הקומים, סליחה.
אני רואה את זה לא בשביל, אני רואה את זה בשביל המאמרים.
בדיוק.
רגע.
כדי שלא מה לכתוב רק.
אבל באמת מדברים על הכל, גם אנחנו מתייחסים לדברים האיזוטריים יותר, ובכיף, ונותנים את הנקודת מבט, שזה לא
רק... אני רוצה להוביל את העד, אפשר?
כן, תוביל את העד.
ראיתי בטוויטר שאתה דווקא אהבת את פרק הפתיחה, ואתה מחזיק פה בדעה לאומטית, נקרא
לך. לא, לאומה, בסדר, כולם בטוויטר תמיד יהיו...
לא.
ביקורתיים מאוד.
תן לעד לענות, אגב, אנחנו צריכים 10 דקות תוספת זמן ממך לפחות, אבל רק נוסיף, אני רק דבר אחד על הטוויטר, בואו כולנו, אנחנו ארבעה אנשים שנראה לי סבירים בטוויטר, בואו נגרום לזה שיפסיקו לכתוב את הדבר המטומטם הזה, את הדעה לא פופולרית. היא תמיד פופולרית.
לא נכון.
היא תמיד פופולרית.
זה לא נכון.
היא תמיד הכי פופולרית.
יותר מזה אני אגיד לך, זה הובלה...
אני תמיד מסכים עם הדעה הזאת. כל מי שכותב דעה לא פופולרית, אני מסכים איתו. זה פופולרי.
זו הובלה מצוינת שתמיד תעבוד גם. יש משהו בדעה לא פופולרית, זה כמו אייר ג'ורדן, ברמה כזאת.
אוקיי, אז אתה סתם מנסה להרים לעצמך. אתה מנסה להרים לעצמך, אתה מנסה להגיד, אני מיוחד, הנה הדעה שלי, אני מיוחד, אני רוצה להפסיק, שכולם יפסיקו עם זה. אפשר? לא, אי אפשר?
ברור שלא.
אתה תמשיך עם זה גם?
יש לכם נושאים יותר מעניינים, נכון? מזה אצלכם בפולניה, אני רוצה להרים.
אתה איבדת פה כרגע בחולון, איבדת את כולם. אף אחד לא שומע יותר.
מה, הם הכי פופולריים?
טוויטר, מה זה טוויטר?
לטוויטר, הבנתי, חשבתי על הדעה לפופולרית.
תנסה להריץ את זה בפייסבוק, תראה.
בוא'נה, איזה התנסות על חולון, הוא רק עבר לראשון, תראה מה עושה.
אתה יודע מה אומרים על תוכנו, כבר אמרתי יותר מדי דברים.
כן, בסדר, עזוב, אתה בפרק הזה פסול,
אין לך ניגר, לא ניגר. אז אני יכול להגיד,
אבל זה ממש לא לאומתי, כי אני יכול להגיד שדווקא ב בסביבה שלי, אז אני שמעתי הרבה אנשים שגם אחרי זה שאמרו לי, תשמע, זה היה הברקה רצח.
מה אהבת בזה כאילו?
קודם כל אהבתי שזה שונה. פעם ראשונה, אני חושב, מזה הרבה זמן שהם מבטיחים שיהיה משהו שונה, וזה שונה חיובי. פשוט עשו את ה... זה היה הרבה יותר קליל. אתה לא הרגשת את האירוע הזה שכל פעם מישהו נכנס... הקיפים האלה עם הקהל.
והסרטונים האלה מראש, בינינו כבר לא צריך להציג אותם, כי הם כבר הוצגו.
נכון, גם אלה שאתה לא באמת מכיר אותם, גם אלה שאתה לא מכיר אותם, זה לא באמת מעניין להכיר אותם יותר מדי, ואני חושב שהקסם שהיה, שתמיד הם נפלו בו בעונות האחרונות, שההתנאה שלהם הייתה נורא איטית, כאילו, האירוע כניסה, ועד שאתה רואה מה קורה בבית, ועד שפה, ואז הם מראים לך את כל, בפרק כאילו השני, הם מראים לך את כל מה שהיה מהכניסה. אז חצי ראשון של הפרק, אתה עדיין רואה עוד פעם פרק של הכניסה, ועכשיו אתה כבר ראית אותם בבית, אז אתה כבר מבחינתי, התחיל העונה. זה כאילו, זה משהו, אני מבחינתי, מחר יש פרק, ואני כבר בתוך העונה, אני כבר רואה אותם את הדינמיקה של הבית, איך בן אדם קם, איך הוא לך שירותים,
כי פה לא כולם אולי מזים וחלק ירצו, או לצפות
בהחדות בזכותך,
או להגיע לפודקאסט בזכותך, אז כל כך לחפש. מתי נזכה לראות תוכנית עם אנשים רגילים?
הלוואי.
לא, אבל בוא תסביר רגע.
מה, הפודקאסט זה לא, אתה יודע, אור ותמר, סבבה, לא צריך כאילו...
זה השני או השלישי. מה שונה? מי שלא מכיר, אני נגיד חושב שמה שאתה מתכוון אליו זה שבמקום כניסה של בעל לימוזינה וכולם נכנסים, פה הם פשוט כבר בפנים.
השונה זה שכבר אנחנו בתוך העונה.
למה אבל המפיקים גם היו כאילו הם מדייש, כאילו כולם היו כאלה, כאילו מה הרעיון? שלא לזהות את המפיקים או ש...
לא, זה לא מפיקים, זה כזה נינג'ות מובילות כאלה. זה נינג'ות, אוקיי, סבבה, הגיוני.
אני אגיד לך מה מעניין אותי, אני לא ראיתי את העונות האחרונות, לא יצא לי, אבל אם יש משהו אחד שיגרום לי לעקוב או לראות את, או להאזין
לה... ברשת עכשיו הם, איך שרון?
לא, או להאזין לכל הפרקים של בינג'ר, של המקום הכי סתם בגיהנום.
נו, יפה מאוד.
זה ג'קו אייזנברג. תקשיבו, זה באמת אחת הדמויות, אני לא יודע אם אולי חבר'ה צעירים פחות מכירים, אבל...
זה ג'קו אייזנברג?
כן.
אחת הדמויות הכי מרתקות את אחת הדמויות הכי מרתקות רואים, במילניום הנוכחי.
לא, ואני עושה מאיפה הוא מוכר לי.
רואים כבר שכאילו בפרק שיהיה, שבאמת הוא מספר על התחושות שלו, של ה... הוא יודע, לא יודע מה זה חום, שזה לא רחמים.
זה, הקטע הזה של ה... הקטע הזה של ה... מה שקרה לו...
מגגל
אותו. באמת, זה ספר, כאילו...
יכול לספר?
הטיל הזה שמתרומם למעלה, ואז זה מתפוצץ תוך שנייה, זה...
אתה שמת לב שהוא אמר... אבל ג'קו אייזנברג, אם היו שני ג'קו אייזנברג,
לא, היה ג'קי, אייזנברג, לא משהו
בפורג. לא, היה ג'קי...
אני אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על זה. רגע, תעשה לי סדר.
ג'קו אייזנברג מכוכב נולד 4, שזו הייתה העונה הכי טובה של כוכב נולד.
זה לא זה.
היה גמר חזק.
זה כן הוא?
כן, כן.
עכשיו הוא בלי שיער פשוט.
זה שהיה מתמודד הכי טוב אי פעם, כן, זה שהיה מתמודד הכי טוב אי פעם בכוכב נולד, אוקיי?
זה דעה לא פופולרית.
זה ושבוע אחרי זה, שרף את עצמו, גם עם איזושהי כתבה שהייתה עליו בגלי צהל, שלפני זה הוא אמר, המדינה זונה וזה, וירד, ורעיון שהוא נכנס באים אימא של כולם, ורמי קליינשטיין, אתה יודע, העגל הזהב של החברת התקליטים שלו, ונשרף, ואז עשו עליו את החיקוי בארץ נהדרת.
אתה יודע הרבה.
אבל היה יותר מדי.
יפה מאוד. יש לי
זיכרון פשוט טוב. איך השם?
אורן.
הבעיה עם ג'קו בעונה הזאת, שהם כבר שחטו את הלימון עם זהב הבן בעונה הקודמת, שהייתה לפני איזה 3.5 חודשים.
מה זה של הזמר הזה שמחפש חזרה ל...
הזמר עם הסיפור החיים הקשה, לא משנה איך הוא התגלגל אליו, שהוא בא עם הדיכאון הזה שלו, ועוד.
בוא, אני פשוט מפחד ממך בגלל ענייני זמן, כי אתה איש חשוב, ואנחנו עוד מדברים על דברים... מבחינת, אתה יודע, הפודקאסט הרי הוא כמו שאנחנו עושים פודקאסט על ספורט, אז עכשיו נגמר לנו היורו, עוד מעט יש אולימפיאדה, ליגה והכל. גם בריאליטי למעשה יש עונות או תוכניות שהן טירוף גם בתוכן והכל, ואז יש אולי את הבייסבולים קצת כזה, בלי להעליב.
בייסבול חבר'ה.
אז עכשיו בדיוק סיימנו את הפרי סיזן הזה, מה שנקרא.
הוא בדיוק החתים פיצ'ר בפנטזי, סליחה, כן, נו.
זה בדיוק מה שהיה עד עכשיו, שהיה קצת אזור דמדומים כזה, רק חיכו לעלות, היה את היורו שכנראה קצת דחה את הכל, והנה עכשיו יש לנו, לא רוצה להגיד יותר מדי, כי זה כל אחד ומה
שאוהב. אתה באמת נהנה מזה, אה? בטירוף.
מאוד.
אוקיי, אז תן לנו רגע, לא,
אבל שספק. אני אגיד לך, אבל מה יפה,
לא, תדכה, תגיד.
אני אגיד לך מה יפה בלעקוב אחרי אור, מה יפה לעקוב אחרי אור בקטע הזה, וגם בפרקים. שנייה, כולם לעקוב,
דעה לא פופולרית
זה כאילו כולם מתייחסים לזה כטרש, וגם הוא, אבל הוא מתייחס לזה ברצינות.
אני אחי...
בשיא הרצינות, אני אומר, אז ברגע שמישהו מתייחס לזה ברצינות, אז אתה עוקב אחרי זה.
תשמע, בסוף צריך להסתכל באח הגדול, עזוב כל מה שזה, וגם בחתונה מבט ראשון, ובעוד כל מיני דברים, בסוף יש פה איזשהו ניסוי פסיכולוגי. אני ככה מסתכל על זה, לא שאני למדתי פסיכולוגיה ולא שזה, אבל זה, יש פה איזשהו ניסוי, נכון, בבני אדם או בזה, אבל זה מעניין לראות איך...
חיסון שלישי.
כן, אולי עשו להם את זה גם כמשימה. אבל...
ניסוי לא פופולרי. אפשר לעשות את זה?
זה מאוד,
זה של ערוץ ספוטניק.
זה פינה טובה, לא? ניסוי לא פופולרי. מה הכי גדול עכשיו, החתונמי?
ששניהם, זה כאילו עכשיו הם כאילו... הוציאו את התותחים הכבדים, יש לך...
אתה יודע אבל שזה די מקרי העונה הזאת עכשיו.
של מה?
עכשיו, של האח.
של האח זה הכי מקרי,
לא, כי זה היה אמור להיות, עכשיו הייתה אמורה להיות הישרדות.
כן.
אבל בגלל שקורונה נדחו הצילומים והפרקים והכל, אז אמרו...
נשארו בלי תכנים.
נשאר חור, אז חודש וחצי, הכניסו יאללה, בוא נעשה ככה
זה משהו... במילה משלמים שכירות.
זה חודש וחצי רק?
כן, זה עד הראשון בספטמבר.
לא מאמין לך.
עכשיו אני רוצה רגע, אתמול אימא שלי...
זה ראשון בספטמבר, יש גמר הכוכב הבא, אתה מבין?
כרגע זה ראשון
בספטמבר. אימא שלי, אימא לא פופולרית, שלחה לי אתמול הודעה, כאילו שלחה בקבוצה של המשפחה, מישהו שלח משהו וזה, ואז מתחיל חתונה, כאילו אימא שלי, כאילו, אז זה הכי גדול לדעתי, כי אימא שלי שלחה על זה.
אני חושב שאחד הדברים הגדולים של חתונה מבט ראשון, זה שהניקניים חתונמי תפס.
הוא גץ אותי עכשיו, בסדר.
לא, אבל זה באמת, תשמע, זה מקליל את האווירה של כל מה שזה, תשמע, זה תוכנית על פניו, תוכנית קשה, כן? זה כאילו, אתה בא, מביא אנשים שבאמת ממקום מאוד כואב, למצוא זוגיות שזה כבר חתונה, זה לא איזה דייטינג כללי כזה, וזה סוחף.
רגע, כל האנשים שם באמת רווקים, כאילו, לפני שזה? כי אני מכיר חבר נשוי ששלחו לו בוא תשתתף, וזה, אז אני רק רוצה...
לא, המלהקים שולחים בלי לראות בעיניים, אתה מבין?
מקווים שאתה מפורסם...
כן, אבל הם לא הביאו לשם מישהו נשוי. כן. עדיין.
אז זה הכי גדול כרגע?
זה יכול להיות גדול, הטוויסט הביגמיה, העונה הביגמית.
לא, עכשיו היה פרסומת על...
יוטה, היא צולם בסולט לייק.
צולם בפרובו.
רגע, אז ניר, כאתה, זה אור מתייחס לכולם כילדים שלו, דרג לי את הריאליטיז.
מה, הדירוגים?
מה שיש עכשיו, כאילו, מבחינת מה הכי חזק?
מה, מבחינת בישראל, היסטורית?
לא, מה עכשיו הכי חזק?
בוא נעשה פנטזי, יש לך חתונה מבט ראשון,
האח הגדול, חתונה מבט ראשון, האח הגדול, והכוכב במשחקי שף על הפודיום.
כן, אתם גם, החתונמי זה הכי סיפור אולימפי.
אני פריק של האח הגדול. כאילו...
אתה זה הפתיע אותי.
ערוץ 26 לזה?
אתה זוכר את הפרסומת שהייתה באיילון, אז אנחנו יודעים שאתם לא רואים, אבל ב-13 לשביעי או משהו כזה. אז זה בשבילך. אולי גם בשבילך.
תסביר. לא, אני ראיתי, הרבה שנים ראיתי.
רגע, נראה, אתה על ערוץ 26 וזה, ככה?
זה לא.
אלו, אני לא מתנסה חס וחלילה עליך.
אבל זה בקמצנות, אחי. אני לא פשוט... בגלל ש...
השבוע זה פתוח.
אני לא מתנסה עליך, אין לי זמן. אני לא מתנסה עליך, אין לי זמן לדברים האלה. לא, אני בבית עכשיו מתחיל לראות, הנה, אני רואה, תראה.
אני לא רואה ערוץ 26.
20 אתה רואה אבל?
20 אני לא רואה.
מה אתה אוהב?
אני
אוהב
את האח, את מה, באח הגדול?
מה אתה אוהב באח הגדול? הנה, עכשיו התחיל, מה אוהב?
זה בושה להודות, אבל תריבים, אני אוהב לראות אנשים רבים.
ולא על סיגריות, כי סיגריות זה כזה
נהיה...
תקשיבו, אבל זה טלוויזיה טובה, אני יודע שזה טרש במיטבו, אבל זה טלוויזיה, זה עשרות אנשים ועורכים, וזה חשיבה, ובטח בשנים, לא יודע, גם עכשיו זה, אבל אני מכיר פשוט מהשנים הגדולות, אז זה טלוויזיה שהיא טובה, שהיא
בדיוק על הגבול בין, לא נעים לי לראות את זה, מביך אותי.
אבל אני לא יכול שלא להסתכל על זה. שנייה, אל תסגור, שנייה.
אבל...
רגע, רגע, שנייה, שנייה. אחרי הפרסומות, אני...
מה?
אבל באמת הקטע של האנשים האנונימיים, מה שנקרא, שגם, זה לא כל אנונימיים, זה פשוט אנשים שזה לא צריך את הטייטל ל-VIP המתוח הזה, זה לדעתי העונות הכי טובות.
אבל רגע, רגע, רגע.
יש לי רק שאלה אחרונה, אם אני יכול אני?
אתה יכול, היא לא יכולה, למה אחרונה?
אבל זה לא קצת מרבד את האותנטיות שזה, נכון שכולם כבר מכירים את הפורמט, ואפשר לעשות שיעורי בית, גם אם אני, קוראים לי שמואל מפתח תקווה, ואני יכול לבוא וכבר מהונדס לזה ומאומן לזה, אבל שאתה תוקע שם את עומר ברזני, ואת האיש שהייתה בעונה הזאת, והוא בעונה הזאת, לא קצת מאבד האפקט של השוק הזה של להיכנס לאח הגדול, הרי זה אנשים שזה העבודה שלהם.
כן, אבל אחרי שבוע שם, 10 ימים, זה די נעלם.
וזהו, לא משנה?
זה נעלם.
זה כבר נהיה אתה?
לכולם.
אתה אומר את זה מניסיון, בתור אחד שלא יצא מהבית חודש וחצי?
אני אומר את זה מהבנה, משיחות עם מקורבים להפקה.
אוקיי. טל?
טל, מה טל?
לא יודע, אולי הוא...
טל לא ראה את זה בחיים.
מה קורה? תגיד לי רגע, העונה הזאת הרי כאילו VIP, לא?
נכון.
אבל היא כזה...
באופן מאוד מתוח VIP.
עוד מעט כבר יורידו את ה-VIP, כי כבר הכל נהיה VIP.
ה-VIP היחידה שהייתה שם זה... שיש שם זה טיטי.
כתבת בטוויטר משהו ממש נכון, אם זה לא אתה זה מצטער, לא פופולרי, כתבת שמביאים אבא ש... נכון?
כן.
זה כל כך נכון מהעולמות של עיתונאי ספורט, שאתה תמיד צריך לראיין את זה, אבל לפעמים אתה לא יכול לראיין את הכוכבים, אז נגיד אשת מהולנד, עושה את הכתבות המעולות שלו, אז תמיד אבא של סבתא של מסי,
לא, פעם הבאה,
או אנחנו...
בעונות הבאות זה...
תאר לך עונה, בת יסה, יעקב בוזגלו, כל אלה.
זה ההפעלה שלי, אתם מגיע אליה?
מקורבים לשיפרה נכנסים לבית.
תקשיבו, נמצאים פה שלושת, ובזה נסיים, אני, וואי, אתה הורג אותי? לא, הנה, ובזה נסיים. יש פה באמת את שלושת האנשים הכי טובים להפעלה הבאה, עונת האח הגדול, כדורגלנים ישראלים, או בכלל ספורט ישראלי. כמה יש בבית? 15 אנשים.
ראשון נכנס.
אבל רגע, לא רוצה את זה פושטי. אני רוצה דיון, אני רוצה גם לתרץ למה, ואפילו סטורי ליינז אם אפשר.
אחד בלי תירוץ, ואני חושב שכולם יסכימו, זה ברקוביץ'.
אוקיי, כן, הוא צריך להיכנס.
ברקוביץ' יוצא אחרי יומיים.
יוצא אחרי יומיים?
הוא לא צריך את זה.
לא, לא, הוא הולך לנצח.
אין לו כוח לעלות במדרגות.
איציק זוהר זה גם קל.
אתם כולכם פספסים, אני חושב שלא תגידו את השם, אני אשמור את זה לסוף.
איציק זוהר קל, כי גם זה קצת כמו שי חי כזה.
אני יודע מי תגיד.
שוב, ובהנחה שכולם מסכימים, כי יש כאלה שאני אגיד והם בטוח לא יסכימו, כאילו אין מצב בחיים.
כן, כולם מסכימים.
כן, מסכימים, מסכימים.
נכנסת שניים, תן לנו עוד.
עכשיו, כדי לעשות עניין, נכנסת כבר את איציק זוהר, או תכניס את אבי נימני.
אוקיי.
אוקיי, כדי לעשות...
אז אתה הולך 90s version, כאילו.
שנייה, קודם כל בהתחלה, אתה יודע.
ז'אוטאוטוס, כאילו...
לא, ג'ובאני כמובן.
אה, זה 2005.
על ג'ובאני כמובן, כדי שיהיה מישהו להתחבר אליו כזה...
אתה צריך תמיד גל בפנים.
בלי קשר, עמית גל.
אתה מבוגר המעורר סימפתיה.
היה טוב במרוץ.
היה טוב.
כן. הוא גם נראה לי יסד חכים שם, יחתים על מפית.
אבל זה לא השם שלי.
פרוספר.
לא, אתה בטח רוצה את צילי ומיכה, נראה. מי אתה מכניס?
עירה ויגדורצ'יק.
אה, טוב, זה טוב.
עירה, כן, עירה.
לפי הסרטונים...
חייבת להיות בפנים.
לפי הסרטונים מהמסיבות בריכה, עמוס לוזון.
עמוס לוזון טוב.
לא.
קיצר, אנחנו
הבנו איך
ארץ נהדרת בוחרת את מי לחכות. בקיצור, אין כוכבים בדור הזה.
בדור הזה עכשיו?
לא יודע, אולי בוזגלו נכניס?
בוזגלו בוודאות.
איזה מהם?
לא, לא.
מי שיבוא.
מאור והבן.
איזה שיסכים.
לא, באמצע העונה שמכניסים עוד אורחים, אז שיבוא אסי גם.
לא, אבל בת יסר, אני באמת רוצה. אני באמת רוצה.
טוב.
אני באמת רוצה. ושיערו לה את המשחקים רק שבן סער לא פותח, או מוחלף.
תחשוב,
יש לה טלוויזיה בחדר,
גיא סולין.
גיא סולין,
זה טוב.
אתה יודע, כזה,
זה קלינגר. שזה אצלו זה כמו ג'קי, זוכרים אותו עם השיער, ועכשיו הוא קרח.
קלינגר גם יש לו זמן עכשיו פנוי.
למה, לג'קו יש שיער.
לא, אבל לג'קי מנחם כבר.
אה, ג'קי מנחם.
אני אגב עדיין חושב שזה אותו בן אדם, כן? אני מודה, אני פשוט מודה לזה.
דודן. אחד זכה באח הגדול, אחד זכה בכוכב נולד.
אה, ווינרים.
ועוד אחד, אורי אוזן.
לאח הגדול? תקשיב, רוצה משהו? אני אגיד את זה, אני יודע שהוא מאזין. אני יודע שהוא מאזין לזה. אני אומר שאם אורי אוזן נכנס עם החבר'ה, הוא מקבל מכות ביום השני. אבל לא ריב, מכות. לא אמרתי שהוא לא יחזיר.
אורי מנצח את העונה.
לא אמרתי...
הוא פשוט רץ שם מסביב כל הזמן.
איתי אומר שהוא ינצח גם. מה קרה, איתי, מדברים לו על ספורט, אתה משתתף. אתה רואה אח הגדול? לא? בכלל לא ריאליטי?
הוא רואה ביג בראדר.
זה התנסות. איזה ביג בראדר? הוא לא רואה ביג בראדר. הוא לא רואה משהו שיש בטלוויזיה מיינסטרימית, ולא ג'ימל, ולא פייסבוק, ולא כלום. הוא נגד, הוא אוף גריד. אתה, ויש לך אולפן של פודקאסטים. איך אתה אוף גריד? נו, מי עוד?
תחשוב על זה. בת יסר.
נו.
אימא של שוע. אחיות של בלבול. אחיות של בלבול.
וואו, מה זה בלבול?
והבת של דמיו.
וואו, נכון.
דמיו, דמיו.
אין לנו כדורגלנים, אה? לא מכניסים באמת כדורגלנים וכדורסלים.
היום, מהיום? איזה כדורגלנים אני משכם מהיום?
בטח הם עכשיו שני כדורגלנים מדברים.
שכטר, שכטר.
שמעתי בפודקאסט, הם לא מכניסים אותנו לאח הגדול, לא בחרו בנו, אתה יודע, כזה שכטר דבר,
שכטר בוכה ביום השני, נכון?
לא, שכטר...
שכטר דווקא נראה לי יכול לנצח דבר כזה.
שכטר חזק, שכטר גם הולך להיות, דרך אגב, הוא התארך אצלנו פעם אחת.
מה עם רוטנשטיינר?
הוא מפרשן טוב. הוא גם מפרשן.
הוא הולך להיות פרשן?
הוא מפרשן טוב. הוא גם יודע לדבר, הוא גם יודע טלוויזיה, הוא יודע לדבר, הוא גם מבין את המשחק, הוא מפרשן טוב.
הוא שחקן בהבימה.
שכטר הולך להיות פרשן אש כשהוא יפרוש.
מי עוד? זהו, עשינו בבית טוב. אפשר אולי שמישהו עושה גרפיקה לזה, אני די מרגיש שזה הולך להיות.
טל בנין.
חוגג טוב.
טל בנין וקלינגר.
וואו, טל בנין זה טוב.
וקלינגר. כל יום הזכיר לו שהוא שיחק באיטליה.
טל בנין, בדיוק, טל בנין, אני כאילו אפילו לא יודע אם אני רוצה להגיד את זה עכשיו, אני אגיד את זה בעדין.
שלומו בשביל האוכל.
טל בנין יש משהו שם under the surface כזה, שלפעמים יכול לבעבע כזה. אתה מבין, כמו הקטע על איטליה, זה משהו שביעבע, הרי לא האמנת שטל בנין, פתאום יוצא לו כזה.
סילבי ז'אן.
שלומו צורף.
שלומו צורף, טוב. זה טוב, זה טוב, למה? הוא יכול. לא? שרון עושה...
הוא יהרוג אותם.
לא?
אנדי רם.
כן, אבל זה כזה קצת, כל מי שאנחנו מדבר קוביד זה, גורדו, לייזי גורדו.
וואו! לא, זה חיכוי שלו.
כן, הבנו, זה היה צחיק ממש.
לא, לא, לייזי זה מעולה, וואי, לייזי יטמטם אותם, וואו. לייזי ודני דבורין ביחד.
וואו, דני
דבורין.
דני דבורין, זה טוב, רואה, הוספת, זה טוב.
משה גרטה לא תופס גם?
לא צריך יותר מדי מבוגרים. לא, לא בגיל, כאילו, יותר מדי בכמות של מבוגרים.
אה, לא צריך too many grown-ups.
אנחנו בליוקים, עדיין לא...
כן, איך זה הולך? באח הגדול הרי אין בעצם שמנפים אנשים.
זה חתמת, תודה רבה, תיכנס.
פשוט נכנסים, אה, אתה רוצה, תיכנס. אגב, כולם מקבלים כסף בלי קשר עם שורדים או לא?
כל יום, פר יום.
פר יום, רק פשוט תעריפים שונים לפי מידת סלבריותך?
כן.
מתי יש הצבעה עכשיו על העונה הזאת? איך זה הולך? מתי?
אני מניח שבימי שבת זה הדחה.
אבל כל פעם אחד הולך.
מקווה, תשמע, מישהו כאילו יצא אחרי כמה ימים, אז נראה אם תהיה דחה שבוע.
אשתי!
זו הרמה. אשתי! היא, הרי האח הגדול אומרים שזה הולנדי, אני לא יודע אם היא צודקת.
מה זה אומרים?
בטח,
כן.
הגרסה, כן. והיא אומרת שמשהו קורה פה...
יותר מזה, אתה רוצה לשמוע משהו מדי שנה, אני לא יודע אם זה עדיין, אבל במשך המון המון שנים היה כנס. של כאילו מפיקי אורחי האח הגדול בכל העולם, בכל העולם, הרי זה, יש לזה 100 מדינות כן. כזה, באים ואתה יודע, כל אחד נותן מה שקרה פיצ'ים וזה, רעיונות, ממש
כמו ככה. כמו העונה שלנו.
בישראל הם מדלגים על זה כנראה.
אז היא טוענת שמה שקורה פה...
תגיד, למה הבאת אותו? כאילו, זה בעד.
לא הזמינו אותך? מה שקורה פה זה שכאילו, היא אומרת שבישראלי יש כל הזמן משימות ודברים ומפעילים אותם, וכל הרעיון, כל ההמצאה הזאת הייתה שתשתגע מזה שלא קורה כלום. היא אומרת שבעונות הראשונות של האח הגדול הולנד לא היה כלום, אף פעם, לא קרה כלום.
באמת? וזה סבבה?
כן.
הם הולנדים, כן, הם חושבים אחרת.
יכול להיות.
בהולנד הם לא עשו את זה כי זה עולה מלא כסף, אתה יודע מה, בלי להעליב, אבל אנחנו יודעים מה ההולנדים.
תעליב?
תעליב.
תעזיני, מה, היא לא מאזינה. תן גם משהו על בסיס אישי, מה עשיתי איתו, דברים כאלה, טוב.
לא התכוון ליחס שלהם ליהודים, כן, אתה יודע.
זה גם, גם זה. אז בינג'ר, לחפש בכל הדברים והאפליקציות והכל, ושלכם זה הלוגו הצהוב. אם אתם לא בא לכם, אתה יודע, אם לא בא לכם להזין לקולגות שלי, תגיד, אז זה הצהוב. ומחר, אם הפרק שלנו של עכשיו, זה שעכשיו אנחנו קליטים, הוא כבר עלה, ועדיין לא על הזה, אז מחר עולה, ביום רביעי, בוא נעשה, ביום רביעי עולה פרק חדש, בו מדובר על הפרק הראשון של האח הגדול, ועוד עניינים.
ועוד מלא דברים.
קדם.
יש לי...
זהו, לא מקדם.
הוא אמר על ה... סליחה, אני לא אתחיל מדקה, אבל דיברנו על הולנדים יחס ליהודים וזה, ונזכרתי בבדיחה מטורפת
על אנה פרנק. מה, שלי? זו בדיחה שלי.
מה?
אני לא יודע מה.
על אנה פרנק.
אני לא יודע. אתה רוצה לטיפול את הלרים.
שניים הולכים ברחוב,
ואז... כן, בדיחה שלי. אבל תמשיך, נו.
ואז רואים... מה בדיחה שלך? אתה המצאת?
כן.
אז לא רוצה, פרינציפ לא. שניים הולכים ברחוב, אחד אומר השני, הנה, תראה פה רחוב אנה פרנק, אומר, נו, לא פלא שמצאו אותה.
איזה נורא. זאת לא הבדיחה שלי, אבל הבדיחה שלי גם נוראית, ואני לא אספר. לא, לא, לא. אני לא יודע. עכשיו רגע, אם אני רוצה לעשות ביפ, אני עושה ביפ על כל הבדיחה שלך.
לא, לא, על
הפרק. אגב, רק שתדע שאם אני כותב למעלה, לא להזין לפרק הזה, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לו. אוקיי. אור, תודה רבה, תמסור גם תודה לכמר, אתה צריך ללכת, למה לעשות? ואז ביום רביעי עולה פרק חדש, ובכלל יש כבר ארבעה?
יותר.
ארבעה או חמישה? מאז שעברתם אלינו. יש או ארבעה או חמישה.
מאז שמזו את בלפור.
חמישה, נכון, מאז שעזבתי את בלפור, חמישה, יש פה גם...
לא, זה בינינו, כן.
לא רחוק, היינו מקליטים בבית
שלנו. אתם רוצים לדעת למי הוא דומה? אז ארבעה, חמישה פרקים כבר, אז אפשר להאזין באחורה.
נכון.
ומדי פעם אתה תבוא גם לפודיום, כי אתה אוהד מכבי חיפה, ואתה חולה NBA.
נכון.
וגם שרון, אז אנחנו נעשה על הגמר הזה עוד איזה, והוא אומר שמילווקי תהפוך, וסתם.
אמרתי, עשו 2-2, פיניקס בשש.
פיניקס בשש. תודה רבה, אור.
סולידי.
תודה רבה. בינג'ר, הפודיום, המקום הכי סתם, תחפשו. הפסקה קצרה, לספר לכם על עזרני פנדה, חברים שלנו, מותג האונליין הגדול ביותר עם מוצרי שינה בישראל. אתם כבר קרים, נכון, מוצר נהדר, עם 100 לילות לישון עליו. לא אהבתם, כל הכסף מוחזר, עד כדי כך הם מאמינים במוצר, כי אתם תאהבו. מזרנים, מיטות, קריות היברידיות ועוד שלל דברים שיהפכו את השינה שלכם לטובה יותר, ולישון זה חשוב, תאמינו לי, למדתי את זה הדרך השלילה. pandazzz.co.il, pandazzz.co.il, לכל החברים של הפודיום, תקישו קוד קופון POD, זה נותן לכם הנחה על כל האתר. גם אם יש הנחה באתר, זה עושה כפל מבצעים. כפל מבצעים, יש כפל מבצעים. אז יאללה חבר'ה, תהנו מהמזרנים, תהנו מהמיטות, תשנו קצת יותר טוב, וחזרה לפרק. אור יצא, אפשר לדבר בכיף. שרון,
אהלה.
ספר שלישי, היינו אז פרסמנו על התמיכה בו שהיית, כן. נכון? אז הוא לא יצא, ומאז הוא גם יצא, סיפור אולימפי, 50 הרגעים הגדולים בתולדות האולימפיאדה, שרון דוידוביץ', אלעד זאבי, לשנינו עכשיו יש את הספר, זהו. קודם כל, בוא נזכיר שיש פאקינג אולימפיאדה עוד מעט.
כן.
אז אני חושב שאני ארים ואומר שזה כמו שלפני שיוצא סרט שני, אתם רוצים לראות זריז מה היה בראשון כדי להיות זה, אז כאילו, מי שממש שחייב ואוהב אולימפיאדה, אז תקנה את הספר אחי, או תקני אותו אחותי, כי אוטוטו יש את הפרק הבא, אז כאילו שתדעי מה היה.
אז זהו, ברמת העקרון זה באמת לקראת האולימפיאדה, כי זה מדגדג, ואז כן, זה אחלה, 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 זה. אחלה רעיון, אבל... מה את העקרון זה, זה, זה גם ליומיום, כי אם יש משהו, אם יש משהו מיוחד באולימפיאדה, זה שהיא משאירה כזה טעם של, של, של תמיד, זה כל ארבע, או עכשיו במקרה נוכחי חמש שנים, אבל כל ארבע שנים, וזה הכל סובב סביב, סביב זה, בטח בעולם החיים הספורטיביים, אבל, אבל גם בעולמנו, והאולימפיאדה הקרובה תהיה טיפ-טיפה עצובה, מה זה טיפ-טיפה? היא תהיה עצובה, בלי קהל, וגם גם אתה, בלי חגיגה כזאת, וגם העיתונאים הולכים שם דרך אגב לסבול, וואו, זה תקשור לדברו עם דור.
כן.
אבל הסיפורים פה זה סיפורים מהתקופה שהיה קהל.
כן.
ויש פה סיפורים שהם כאילו הבסיס לכל מה שאנחנו עושים. אני ואתה וניר, והבסיס לכל העניין הזה של לנסות למצוא רגש לספורט, זה סיפורים שהם הרבה יותר גדולים, הרבה יותר גדולים כמעט מכל מה שאנחנו מכירים, בטח בעולם הספורט, ולכן הם גם יוצאים מהמקום הזה של הספורט.
בהקשר ליורו שהסתיים עכשיו, יורו, נכון, יש לנו את הסיפורים בתוך היורו, עם זה קיאליני המבוגר, וכל מיני, אתה יודע, אריקסן, שזה אולי חרג מהספורט, אבל זה עדיין במסגרת קבוצתית. עכשיו, אולימפיאדה, ברגע שהסיפור הוא האדם, תמיד, נכון שיש את ההקשר, אני ומשים מינונים שמנסים לתת לזה איזה מין נופח גדול יותר ורחב יותר, עדיין זה אנשים, וברגע שמדובר בן אדם אחד, הרבה יותר קל לזהות עצב, שמחה, כישלון,
ולהזדהות גם.
בדיוק.
אז זה באמת העניין הזה של המקום האישי, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מספרים סיפורים על כדורגל ועל כדורסל, ואפרופו שני הספרים הקודמים, נבחרת החלומות והגדול דשא, אז נכון, אנחנו נורא ניסינו, וגם אתה פה, פוד שלך ומקומות אחרים, כן בגובה העיניים, זאת אומרת, כן באיזושהי יריעה רחבה שלא רק האור יקימים של העולם שהם חולי NBA יבינו על מה אנחנו מדברים. זאת אומרת, לצאת החוצה, כן לספר את הסיפור הרחב. אבל עדיין, בכדורגל ובכדורסל, אוקיי, מי שמתעניין בכדורגל ובכדורסל, אז יהיה שם. ובאולימפי אני אפשר לגעת עם הסיפורים גם באימא שלי ובשכן שלי ובהרבה מאוד אנשים אחרים שאולי התחברו לזה.
זה אינדיבידואלי.
אבל לא, גם לצד זה אתה חושב שיכול להיות שהם פחות מוכרים באיזשהו אופן? כי נראה לי שאתה...
אני לא...
רגע, רגע, בואו רגע, יש הבדל עצום בעיניי. ועכשיו אני מוציא פה את הבולט ואת הפלפסים, ואו שאני אלך אפילו בסטנדרטים הישראלים, פתאום...
את החמישים האמריקה, הכדורסלן החמישים אתה מכיר.
שנייה, פתאום...
אבל את החמישים בסיפור
שאתה עושה
של האולימפיאדה, אתה פחות מכיר.
לא, אני אומר לדעתי, נגיד שוב, נמשיך, תוציא את בולט ופלפס וזה, ואין בישראל בסטנדרטים מקומיים, פתאום לינוי אשרם, שעכשיו השנה אני איתה מן איזה משהו כזה, אני מניח שכדי לדבר איתה, אתה צריך של הסוכן שלי סוכן, וכל הדברים האלה. באולימפיאדה יש מלא אנשים שרוצים את הפרסום, שרוצים לשתף, שרוצים לפרסם, שיודעים זה ההזדמנות היחידה שיכירו אותם, ולכן זה הרבה יותר סיפורי, הרבה יותר...
נגיש גם.
כן, כי בקבוצה, נגיד עכשיו אתה בא, יש לך נבחרת הולנד, יש דובר, אף אחד לא נותן לאף אחד לדבר, או מה, אתה עושה דברים קודם, זה לא ככה. ולגבי מה שניר... פה יש הרבה שרוצים שתשמע עליהם.
זהו, אבל לגבי מה שניר...
הם אנשים מתרגלים.
לגבי מה שניר אמר, הסיפורים, גם אנחנו שכתבנו את הסיפורים, אני חושב שמתוך החמישים שנכנסו בסופו של דבר, יש כמה שכמעט נכנסו דברים כאלה, יש לפחות, אתה יודע מה, לפחות 10, אם לא יותר, שאני בכלל לא שמעתי את השם שלהם לפני, וגם אלה ששמענו והכרנו, לא ידעתי, לא הייתי בכיוון בכלל.
זאת אומרת, לקחתם אולימפיאד חורף.
אני מדבר, גם אולימפיאד חורף, אני מדבר למשל על אמיל זאטופק, אוקיי, אמיל זאטופק, ניר, מה אתה,
כאילו, הקטר הצ'כי.
הקטר הצ'כי, סבבה, כולם כותבים, זוכרים הקטר הצ'כי, אלה שקצת יודעים, אתה יודע, מה שנקרא, שהצליחו בחידוני טריוויה, לא יודע, בטלוויזיה או בבית ספר, זוכרים?
בהלסינקי,
הוא זכה גם ב-5,000, גם ב-10,000 וגם במרתון. נפלא.
ב-6 דקות.
נפלא. ואז אתה צולל פנימה, ואתם יודעים מה, מכל, יש סיפורים יותר טובים, פחות טובים, אם יש סיפור אחד שהיה לי חשוב, שאני אומר, איזה מזל שנכנסתי באופן אישי, כשרון, לתוך הספר הזה, ולתוך הפרויקט של שנה שלמה לעבוד על זה, זה מישהו כמו אמיל זאטופק. כי כשאתה נכנס לאמיל זאטופק, אתה מגלה קסם, אתה מגלה, הכינוי שלו היה מוחמד עלי של עולם הריצות. זאת אומרת, עוד לפני שנגיע לקטע הפוליטי, הוא היה מצחיק בצורה בלתי רגילה. אתה יודע מה, הצ'כי וזה, היה מצחיק, יש לו אמרות שפר מדהימות, באמת, סלוגנים לשים מעל חדרי הלבשה. הוא המציא שיטות אימון, שיטת האינטרוולים, הוא המציא אותה. השיטות אימון שלו, כאילו, מיוחדות כל אחד במינה, סיפור החיים שלו נפלא. הוא היה בן אדם כל כך מוכשר במה שהוא עושה, אבל הוא היה בן אדם כל כך אדיב. יש סיפור עליו מפורסם שבהלסינקי הוא נתן את המיטה שלו לאיזשהו עיתונאי שלא יכול היה לישון. זאת אומרת, לא היה לו איפה לישון, נתן את המיטה שלו כי הוא נתקע. יש סיפור אחר על אלוף, לא אלוף עולם, אלוף, לא אלוף אולימפי, אלוף עולם, שהיה בריטי, אם אני לא טועה, סליחה, אוסטרלי, שהיה הממשיך שלו, זאת אומרת, הממשיך שלו בריצות ה-10,000 ו-5,000 מטרים, שהוא לא הצליח להשיג, הוא נכשל פעמיים באולימפיאדה, וזאטופק נתן לו את מדלת הזהב שלו, בריצת 10,000 מטרים, הוא נתן לו את מדלת הזהב שלו, כאילו, כמתנה, לאות הוקרה, ואז יש את הסיפור של זאטופק, מה שהוא עשה למדינה שלמה. ב-1968, לא בטוח שכולם מכירים, אבל נעשה ניסיון המהפכה השקטה הראשונה באירופה מצד המזרחי של החומה כנגד השלטון הסובייטי. ב-1968 קראו לזה האביב של פראג, השיר של אריק איינשטיין, כמובן שיר שחלמתי על פראג, דברים כאלה. והסיפור המפורסם שם שזה היה לא אלים, אבל ההפגנות האלה דוקעו ואנשים שם הוקעו והוגלו. וזאטופק היה בדרגת קולונל, במשטר הסובייטי אתה על פי ההישגים שלך, ובטח הישגים ספורטיביים, אתה מגיע לדרגה הכי גבוהה, כי אתה שלל של המדינה, אתה כאילו, אתה מוצג בפני כל כאוצר המדינה, ועם כל המעלה שלו, ובן אדם הכי מפורסם בצ'כוסלובקיה של אותם ימים, הוא הגיע לכיכרות בפראג, הוא עמד שם מול הטנקים, יחד עם הצעירים שדרשו חופש, ודרשו חירות, ודרשו עצמאות לצ'כוסלובקיה מהמשטר הסובייטי, והוא שילם על זה. הגלו אותו ל-10 שנים, 15 שנה, למתחם של פוספט, לא יודע, משהו כזה בצפון, הוא ניקה שם שירותים, אחרי זה, אחרי תכנונים, החזירו אותו, אבל הוא חזר לנקות רחובות בפראג, זאת אומרת, אם הייתם בשנות ה-80 מסתובבים, הייתם רואים את דמותו הכחושה מנקה רחובות, אבל אז, בסופו של דבר הוא ניצח, זאת אומרת, השם שלו ניצח, והוא חי לראות את השינוי, זאת אומרת, המשטר הסובייטי נפל, וצ'כיה חזרה להיות צ'כיה, והתפרקה מצ'כוסלובקיה, והוא נקבר בשנת 2000 כגיבור לאומי, זאת אומרת, כסמל לאומי, הדבר היחידי שאני יכול להשוות אותו אליו, זה באמת מוחמד עלי, אבל בגלל שזה לא באנגלית, ואין שם את הרעיונות, ואין שם את הקריזמה הזאת, השופעת של מוחמד עלי, אז אנחנו לא מודעים לסיפור המדהים הזה. זה אדם שהוא לא פרק, הוא בן אדם שהוא ספרים.
יש...
יכול להיות שזה משהו בדמויות האולימפיות, בגלל שזה לא מיינסטרים, אולי לא, ההצלחה היא גם לא, לפחות את השנים האחרונות, היא לא מניבה בהכרח דיווידנדים כלכליים מאוד גדולים, אז הם יותר מועדים לתנודות כאלה.
ואתה גם הרבה יותר מתחבר אליהם.
אפשר לעלות, אתה עולה מאוד מהר, אבל רגע, תמיד גם יכול ליפול.
שמע, אני עוד היה לי אז את הטור הפודיום, ואני זוכר שבאולימפיאדה הקודמת, זה היה אחרי מונדיאל 2014. אחרי יורו 2016.
נכון.
שלחו אותי ליורו, אני כל הזמן רציתי לנסוע אולימפיאדה, אולימפיאדה, אמרו, באולימפיאדה אתה פה, אנחנו צריכים, אתה נוסע ליורו. ואז אמרו, אתה תכתוב כל יום את הטור הזה. עכשיו, כל מי שכותב יודע, לכתוב כל יום משהו מגזיני, זה מאוד קשה.
נורא.
מאוד קשה, כל יום. באולימפיאדה זה קצת פחות קשה, כי כל יום קוראים, נגיד, לא יודע, יש מאות, אני מניח, מתחרים, מתוכם יש עשרות סיפורים, מתוכם יש חמישה מדהימים כמעט כל הזמן. אז בטח שאתם לוקחים, וזה מה שאני רציתי להתחבר אליו, אז לי היה כל יום, אתה מחפש, סימון ביילס, פתאום זה, חצי הישגי, חצי סיפורי. כשאתה יצאת לזה, בניגוד לשני ספרי הדירוגים האלה, שהיה ספר דירוגים NBA, ספר דירוגים כדורסל, אז פתאום שם... היו ויכוחים, נגיד בכדורגל, אני זוכר שהיה לך את הגוארו על אוהן, היה לך כאלה שחצי הצטער, חצי זה,
וגם דעות,
הכל טוב, הכל טוב, אבל די יודעים מי צריכים להיות בפנים, בטח מטופ 20, בטח מטופ 10, בטח מטופ 3, יודעים.
גם אולי גם מכירים בגדול את הסיפורים,
ויותר
זה העניין הוא ההגשה, פה זה כמעט חינוכי גם.
לא, לא רק זה, פה באולימפיאדה בכלל, אוקיי, עכשיו זה ספציפית על הספר שלך, אתה בחרת 50, יכול לבוא אליך מישהו, אז סדר, זה הטופק יהיה ב-50 של כל אחד. אבל יכול לבוא לך מישהו שייתן לך עכשיו 25 סיפורים, שאתה תבוא תגיד, וואלה, כן, הם יותר, אתה מבין?
היה אחד, סיפור אחד שאני, היו כל מיני סיפורים שאמרו לנו, היו כל מיני סיפורים שאמרו לנו, וכל מיני סיפורים שידענו שישרנו מחוץ, והיה סיפור אחד שאני מתבאס שלא נכנס, ואורי לוי ידידנו נתן לי.
אני משער מאיזה זה?
עיראק, 2004, שאמרתי שזה מושלם, כי גם אין לנו כל כך ייצוג אסיאתי בספר, כי גם אתה צריך לעשות דברים האלה, נורא נורא התבאסתי שלא הכנסנו את עיראק ב-2004, זה יכול להיות סיפור נפלא, שגם אוריך טוב, אבל, אתה יודע, הלכנו למחוזות מטורפים, על דברים שאני לא חשבתי שאני אכתוב עליהם, עזוב שחייה ואטלטיקה ודברים כאלה, יש פה החלקה על הקרח, יש פה החלקה מהירה על הקרח, שתכף אספר לכם, זה הסיפור שאני הכי אוהב, הרמת משקולות פעמיים, דרך אגב יש פה כמה כותבים, מי המרים משקולות הכי מפורסם שאתה מכיר?
סולימן אוגלו.
יפה, אז מי כתב, דרך מי אנחנו מכירים אותו בארץ?
זוהר.
אז מי כתב עליו?
זוהר.
יפה! ומירי נובו כתבה, ואיליון בר גפן כתבה על מוחמד עלי, ואמיר ענבר מהארץ כתב, ודורופמן ידידנו כתב גם על בכלא בתור אחד שרץ כל כך הרבה. אבל הכנסנו סנובורד. זאת אומרת, אבל כן יש שם סיפור ששווה, זה לא סתם, איך הסנובורד, והמון המון ענפים כאילו מאולימפיאדת החורף, אבל גם מאולימפיאדת הקיץ, אתה יודע שב-1904 היה ענף ירי ביונים חיות, היו משליחים, היו כאילו מעיפים יונים, והיו צריך לראות בהם. ואתה רואה את התנופה של הענף של הוועד האולימפי, של התנועה האולימפית. באיזה שנה? ב-1904.
1908 זה כבר יונים אחרות.
כן. הבאיורים באנשים.
אבל אתה יודע, ובאמת, הסיפורים הכי יפים זה אלה שלא הכרתי. הסיפור הכי מטורף שאני פשוט נהנה לספר אותו ככה לאנשים שאני נפגש איתם, זה סיפור על סטיבן ברודברי, שאני מניח שלא שמעתי את השם שלו. סטיבן ברודברי, הוא היה מחליק, החלקה מהירה על הקרח, זה אלה שנורא מתכופפים כזה, ומחליקים נורא, ועם הקסדה המוזרה הזאת שהולכת אחורה, זה כמו קצת באופניים. עכשיו, באוסטרליה, שאין שם יותר מדי, זה לא ענף יותר מדי מפורסם או אהוד, והוא היה אדם ביש מזל, אבל ממש ביש מזל. באולימפיאדת 94, הוא נדחף, ברגע האחרון, והפסיד את העלייה לחצי הגמר. באוליפות עולם אחרת, הוא נפצע. באולימפיאדה אחרי זה, הוא קיבל קלקול קיבה, ולא עלה לשחק בכלל, ולא עלה בכלל להתחרות במוקדמות. פעם אחרת, באיזו שתחרות גדולה, הוא קיבל מחליקיים לראש. היו לו, יש לו איזה 130 תפרים, היה לו, והיה לו סד. משהו מטורף. ואז הוא הגיע לאולימפיאדת סולט לייק סיטי ב-2002, אולימפיאדה מכורה, דרך אגב, שלא הייתה אמורה להגיע לאמריקאים, לא חשוב. וקרה משהו מדהים. הוא עלה מהמוקדמות, יש חמישה מחליקים בכל סבב, וזה מקצים נורא נורא צפופים.
הוא כאילו הגיע אליה בלי שהוא ציפה לנצח בכלל.
לא, צפוף, ממש לא, רק להתחרות, גם זה ההזדמנות האחרונה שלו, בן 30 כבר היה. הכל נורא צפוף ומהיר, זה מגיעים לזה 40-50 קמ"ש, מטורף, וזה סיבובים קצרים יחסית, עושים איזה 80-90 שניות ככה. אז במוקדמות, לחצי גמר הוא לא עלה, אבל בדקו בצילומי טלוויזיה, ואחד שהיה לפניו נפסל.
דבר.
הוא יודע, עשה חצת הקו או משהו, נפסל. טוב, עלה. בחצי גמר, היו שניים, איזה שלושה, ארבעה סיבובים לסיום, שהתנגשו אחד בשני. וואלה, הלך קדימה, קיבל את המקום בגמר.
מדהים.
הגיע לגמר, והיו שם עוד ארבעה מחליקים. ארבעת המחליקים הללו היו עם 15 מדליות זהב באליפויות עולם, שזה 15 יותר ממה שיש לו.
כן.
הוא לא היה לו מעולם מדליית זהב באליפות עולם או דברים כאלה. והמאמנת שלו, הייתה לו מאמנת, היא אמרה לו, תשמע, אין לך סיכוי, בוא נגיד את האמת, תישאר מאחור, אל תילחם איתם, אל תאבק איתם, תישאר מאחור, אולי איזה מישהו שניים יפלו ותשיג את הארד.
בכלל, גישה מעולה לחיים.
תשיג את הארד, כאילו אמרו, אולי מישהו יפול, כי זה כן הענף שיחסית נופלים בו.
כן.
ואז, מגיעים לסיבוב האחרון, לא, תגיד, יש סיבוב, יש איזה, לא יודע, 20-30 סיבוב, לסיבוב האחרון, ואתה עוצר את המצלמה, חצי סיבוב לסיום, אתה עוצר אותו, את הפריים, אתה לא רואה אותו. אתה לא רואה אותו בפריים של המצלמה. ואז, הראשון והשני, 30 מטרים מהסוף, נתקעים אחד מהשני. אחד, סליחה, אחד בשני. השלישי, שהוא היה כל כך קרוב אליהם, לא שם לב, נתקל בהם. הרביעי, שכבר ראה מה קורה, הוא ניסה ללכת ימינה, אבל הוא לא ראה שהשלישי גם נופל ואף ימינה מחוץ למשטח, גם נתקל בו. 10 מטרים לסיום, רואים רק את ברודברי על המשטח,
טורף.
מחליק, ופתאום הוא מרים את הראש, והוא זכה והוא ניצח.
היית יכול לקחת כסף שם.
הוא זכה והוא ניצח. והקהל היה כל כך באלם שהוא לא ידע למחוק כפיים, לא למחוק כפיים.
מדהים.
גם בהמנון, כשהוא קיבל את הזהב, שרקו לו, חצי שרקו בוז, כי כאילו, רגע, רגע, רגע. ואז אתה שואל, ואז דרך הספר, הסבבה, הסיפור נפלא, אבל דרך הפרק, ואלעד כתב את זה נפלא, אלעד זאבי שבארץ, ובאמת כתב שם סיפורים מדהימים. שואל שאלה, האם מותר שיהיה מזל בספורט? זאת אומרת, אם אנחנו מעריכים אנשים, אפרופו פדלים, מה שדיברנו מהתחלה, האם אתה מעריך פחות אנשים שזכו בגלל מזל, אבל לא, כי אתה סחבת את עצמך לבד לאברסט, וכדי להגיע לפסגה, אתה צריך שיהיה יום מעונן, אני יודע מה.
אם אתה הגעת למקום מסוים, שמזל עוזר לך לזכות במדליית זהב, fair enough.
שמע, אני אגיד לך משהו.
אוקיי, כי אתה ואני לא יכלנו לזכות שם בזהב אחרי שכולם נפלו.
אם שרון או אני או אתה היינו החמישי במקצה הזה, והיינו זוכים כי 4 מחליקים מקצוענים נפלו, אז יש פה קצת...
למה? עדיין, מדהים שהגענו לשם.
אבל הבן אדם שם בזכות מסוימת, אני מניח, הוא כמו שאמרתי, תיארת את כל קורותיו, ואדם זה לא היום הראשון שהוא החליק בחיים.
לא, זה איוב, ואז איוב הפוך.
בדיוק אם הוא נמצא שם, אז כנראה שהוא מספיק טוב, והוא נפל, אז...
בויה.
איוב הוא. הוא בויה, אחי.
אז זה יש כאילו המון סיפורים שהם לא... וגם קיבל, האמת שזו תגובה יפה מאוד, מישהו כתב לי היום, ש... הסיפורים יותר יפים בספר הזה מההישגים, זאת אומרת, נכון, אנחנו גם דירגנו, עשינו דירוג, כי זה מעניין, אז איך אתה מדרג רגע,
בדיוק.
אז על פי ההישג, נכון, כמובן, אבל גם האם יש סיפור מעבר לזה, זאת אומרת, אני אומר לך, כשאנחנו ניגשנו לספר, אמרנו נעשה איזה דירוג אקראי, על סיפור כמו זאטופק, וואלה, באמת, יפה, אף אחד לא עשה כזה משולש בריצות ארוכות, נשים אותו 30, 32, כאילו נשמע זה, ואז אתה נכנס לזה, והוא טופ 10.
נכנס את הפקטור האנושי שמעלה אותו למעלה.
ואז טופ 10.
וזה נכון, כי אני חושב שבכדורגל, בסופו של דבר, מה שאתה מגדיר אותך, זה הרבה יותר שורה תחתונה מאשר מקומות כאלה. זאת אומרת, מה שאתה עושה על המגרש, הבאת ככה וככה גולים, אתה גדול. הבאת ככה וככה, קלטת ככה וככה נקודות, אתה גדול. פה, אתה יכול להיות גם מקום חמישי, שישי, אחרון.
אתה יכול להיות אחרון.
במקום ה-18 בספר.
איזה מעבר.
נמצא אדם שרשם את התוצאה הכי גרועה אי פעם, עד אז לפחות בשחייה. אריק מוסמבני.
כן, הוא בטח.
אוקיי, יש כאילו בן אדם של...
מישהו התאמץ לשבור אותו? ועשה משהו יותר גרוע מאז?
יש מצב.
הסיומת שלו, אבל זה גם מה שיש באולימפיאדה, שזה לא רק שיש... בגלל הפודיום שם באולימפיאדות, הרי יש מקום שני ושלישי, מקבלים הרבה יותר כבוד ממקום שני ושלישי בכדורסל, בגמר צ'מפיונס, דברים כאלה, אפילו בכדורגל זה כן. לא כזה כבוד. שם יש לך יותר זה, אבל שם יש את אלה שעולים לגמר, וזו סנסציה עבורם. נגיד ישראלי בשחייה, אורבך כזה. כן. יש את אלה שעצם זה שהם מגיעים טופ 20, יש את אלה שמשיגים את הקריטריון, ויש את אלה, כמו שאמרת, פשוט תסיים.
אבל יש מלא שלף, לא, יש... לא מעט שלפניו, ועוד המון המון אחריו שקיבלו את הכרטיס החופשי הזה כן. למדינות ככה עניות, ועשו תוצאות גם גרועות יותר, וזה היה נורא מביך, או כפיים או הכל.
תמיד יש את המקצועות הראשונים שם,
משהו,
שזה 3 או 4.
היה משהו אבל במוסמבני, בזמן שהוא הגיע, באיך, אנשים לא זוכרים, הוא היה במקצה המוקדמות הראשון, והיו אותו עוד 2. עכשיו, זו הייתה תקופת התלבושות המלאות בחליפות חלל בשחייה.
וואו, זה עוד יותר יפה.
אז 2 שהיו איתו, שגם באו ממדינות עלומות, ולא זוכר את
הגדיה מפלפל.
צ'יקיסטן או משהו כזה, והם באו, אתה יודע, חליפה, וזה הוא בא עם ספידו, ומה הוא חליפה? ושניהם קפצו מוקדם מדי. עכשיו, קפצו מוקדם מדי, ואז יש עירייה, ואז הוא אמר, רגע, נפסלתי? כאילו זה, אמרו, לא, 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 תישאר, אתה
עכשיו, אתה עכשיו, אתה עכשיו,
והוא נשאר לבד, הוא נשאר לבד, מול 17,000 צופים, בבריכת שחייה, והוא, המקום היחידי שבו הוא שחה, זה בריכה פרטית, שירשו לו להתאמן שם בין 5 ל-7 בבוקר, כי אין בריכת שחייה אולימפית, בגיניה המשוונית, לפחות אז לא הייתה, והוא מגיע ל-17, והוא גם לא ידע לשחות אף פעם, והוא מגיע, והוא לבד לגמרי, ואז הוא עושה חצי ראשון יחסית נחמד, כי הוא נתן את כל כולו, וחצי שני, אנשים אומרים, רגע, הוא תובע!
כן.
כאילו, בהתחלה צוחקים עליו.
באולימפיאדה, יכול להיות שאתה שם.
בהתחלה צוחקים עליו, כאילו, אתה שומע את הגיחוך מהקהל, אבל אז בסוף הוא אומר, רגע, 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 הוא יתבע לנו פה, וגם אתה שדר, רגע, הם הכל בסדר. והשילוב סיטואציה הזו הופכת את זה לסיפור גדול.
עכשיו, מה שמדהים באמת, וזה גם כתוב בספר, שזה לא ראו במציאות, כי כבר הרבה העבירו את הערוץ, בחמישה מטר האחרונים הוא באמת טבע. ואז ברדברי, פתאום, משום מקום, מגיע ולוקח ו...
מגיע ולוקח
את המקצה, גם אז... תקשיב, כולם ראו את הדבר הזה.
אין בשום...
את...
מוסמני.
אני זוכר את זה.
זה היה הדבר הוויראלי הראשון.
לא, אבל אני זוכר את זה בלייב. אתה רואה אז בלייב, אתה רואה את זה, ומבין שיש שם משהו, אתה מבין? זה מה שמבין.
אין בשום פלטפורמת ספורט מקום למישהו שהוא לא טוב במה שהוא עושה. כמו שיש באולימפיאדה.
נכון.
אתה אומר 17,000 איש בבריכה, 17,000 איש האלה הגיעו, לא הגיעו בשביל לראות את ההוא מגיני המשוונית שלא נסחות, הם הגיעו לראות את ההפך המוחלט שלו, את האמריקאי, אוסטרלי, בריטי שכן יודע לסחות, שיודע לסחות מהר יותר מכולם, ועכשיו שאתה מגלה במקרים כאלה, שאדם שבהקצנה לא יודע לסחות, ואדם ששוחה הכי מהר בעולם, הם שני הפכים של אותו דבר, כי שניהם זה רגעים אנושיים מאוד מאוד ייחודיים, כי אתה מצפה להתעלות ממישהו שנמצא ברכה הזאת, וברגע שאתה רואה שהוא לא מתעלה, אוטומטית אתה מזדהה איתו, כמו שלא היית מזדהה איתו בכדורגל, כי אולי בכדורגל, אם זה בקבוצה שלך, אתה כועס עליו.
כמו בפנדלים.
ואם זה יריב שלך, והוא טוב מדי, אתה כועס עליו. פה אתה כאילו יכול לזרום עם הטוב, ויכול לזרום עם הלא טוב.
השדר האוסטרלי סיכם את זה, ואמר, היו עד עכשיו, כאילו באותה אולימפיאדה, 58 שיאי עולם, ולא שמעתנו בבריכה הזו, כל כך הרבה מחיאות כפיים רועשות, כמו עכשיו.
כן, מזדהים, מזדהים זה.
אגב, במקום ה-18?
כן.
הרבה יותר גבוה מהמקום שהוא סיים...
בדיוק, בדיוק, כן.
זה אולי ההישג האמיתי של חייו.
זה סיפור מטורף, וגם הרמאים מקבלים מקום בספר. גם הרמאים, וגם השקרנים, וגם המריבות והתככים, ויש כל כך הרבה, באמת, יש הסיפור המפורסם של טוני הארדינג וננסי קרגן, וגם יש סיפור מאוד מאוד מפורסם של זולה בד ומרי דקר. זה סיפור מאוד מאוד מפורסם לריצת 3,000 מטרים ב-1984, על השתלשלות העניינים הבלתי רגילה שמובילה לזה שאחת הפילה את השנייה, ואז
כמה סיפורים היו על השולחן.
באמת, איך שופטים באמת ביצועים של מישהו שהרי זה תחום ספורטיבי שיש בו מקום לסמים, איך, איך, איך זה נכנס, באמת? האם אתם יש... פוסלים אדם, או שאתם אומרים, בוא נה, זה חלק מהסיפור,
השאלה,
והוא שווה את זה למרות היותו
כן,
מסוגר.
השאלה הכי גדולה... הספר סחי, או שהספר מכיל...
לא, 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 השאלה, מה שניר שואל, זה מתבטאת הכי טוב אצל פלורנס גריפית ג'וניור, זו שמחזיקה בכל שיא העולם לריצות קצרות בנשים,
לעד.
100 ו-200 מטר.
אבל כולם מבינים.
לא, אבל מצד אחד, אתה אומר כאילו, נכון, קודם כל, אתה מספר את הסיפור של וואו, מה היא עשתה, כי זה רשום שם, זאת אומרת, לא אני מחקתי את זה, ואז אתה גם מספר את הסיפור של רגע מה אומרים, ורגע זה שלקראת אולימפיאדת סיאול, פתאום היא נהייתה פתאום נורא שרירית, ופתאום היא נהייתה קצת עם שפם, והקול שלה השתנה, אבל מצד שני אתה מספר את הסיפור שכל הבדיקות יצאו שליליות, ומצד שלישי אתה מספר את הסיפור שהיא פרשה מיד אחרי זה, כי ב-1989 שינו את דרך הבדיקות, ואז עשו לה בדיקה לאחר שהיא מתה ב-98, ואומרים רגע, היא מתה זה סיפור שמסתעף, ואז אתה אומר עצמך, רגע, אני אוריד אותה, כי אני אוריד את ההישג הזה, כי יכול להיות שהוא לא אמיתי?
אתה שופט סיפור, אתה לא שופט ספורטאי.
לא, אני אעלה אותו.
אתה לא
מסד
הנתונים של
הוועד
האולימפי. אתה בשביל לספר את הסיפור, והסיפור הוא יותר גדול מתוצאה.
גם הוועד האולימפי מכיר בבן אדם.
בטח אם התוצאה היא לא קשרה.
כמה בערך סיפורים היו על השולחן לפני שהתחלתם לצמצם
ל-50? הגענו פחות מהכדורגל במובן הזה, אבל הגענו לאיזה 70.
וצמצמת 20.
צמצמנו ל-50, זאת אומרת בסופו של דבר, זה במובן הזה יותר קל מהכדורגל והכדורסל. אתה לא תכניס אף אחד יותר מדי אם אתה תשאיר משהו בחוץ.
מי ראשון?
ראשון, האמת, אני אגיד מראשון, כי זה לא, זה ראשון, זה כמו, זה כמו
כן, בכדור ראשון היה, בכדור... גם אני ניחשתי מהראשון.
זה סיפור שהוא על הכל, על האנושות, זאת אומרת, דרך אגב, גם הוא סיפור עלום, והוא קצת אגדה, והוא קצת מיתוס, והוא קצת פחות ממה שאנחנו מכירים, אבל זה לא משנה, כי זה מה שאנחנו רוצים לספר לעצמנו, אנחנו רוצים לספר לעצמנו שבא ג'סי אורוינס וניצח את היטלר. והוא היה הראשון שניצח את היטלר, זה מה שאנחנו רוצים לספר על עצמנו, וזה גם היה נכון, שוב, הסיפור הוא ככה והוא ככה, והסיפור הכי מדהים בתוך זה, זה החברות שלו, שכחתי כרגע את השם, אבל עם הקופץ לרוחק הגרמני, כן, כן, זה דרך,
אתה רוצה שאני אמשוך זמן שנייה, בינתיים למשהו אחר?
לא, הקופץ לרוחק הגרמני, זה גם יוצא בסרט ככה, וגם, עוד פעם, אומרים שזה... קרלוץ, זה שמו, שאולי זה קצת שקר שם, וזה לא מדויק, ורגע, ולא ראו שהוא אמר, שהגרמני עזר לג'סי אורוינס, בקפיצה השלישית שלו, לפני שהוא ייפסל, כי אם הוא היה נפסל פעם שלישית, הוא לא היה עולה בכלל לגמר, והחיבוק שלהם, אחרי שהוא זכה בזהב, והגרמני הנאצי, ואחרי זה שהוא שלח לו רגע לפני שהוא נהרג, בקרבות, באיטליה, על כך שהוא שולח, ספר לבן שלי, איזה עולם היה יכול להיות לנו, אם לא הייתה את המלחמה. אני מקבל גם עכשיו צמרמורת שאני מספר את זה. אז אתה יודע, זה סיפורים שהם יותר גדולים, סליחה, ממסי ומהכל, ומג'ורדן, זה יותר גדול מהכל.
אני עוד לא ראיתי את כל 50 הסיפורים, אני רוצה לשאול אותך לפני שהם סיימים, על דבר שאני לא שוכח, ועכשיו גיגלתי, והשם הוא אנטוניו ריבולו, זה הבחור שהדליק את האש בברצלונה, 92, אתם זוכרים איך הוא הדליק את האש? עם החץ וקשת.
חץ וקשת, כן.
אני חושב שהוא לא פגע. אני חושב שהוא פגע רחוק, ואז מישהו הדליק את האש.
רגע, אתם זוכרים את קובי?
לא יודע.
קובי ילד טוב עם ברצלונה?
ברור, וואו!
איפה הוא? הוא במקום ה-51?
וואו, וואו, הייתי מת עליו על הסדרה. מה, אתה לא זוכר את הסדרה הזאת?
הוא היה מבוגר מדי.
היה גם... אבל גם בערוץ הילדים הייתה תוכנית עם ההוא עם המשקפיים, שהם עשו תוכנית כאילו לקראת האולימפיאדה, עם כאילו כל מיני תחרויות.
זה אני לא זוכר.
מה אתם חושבים לקראת האולימפיאדה הזו, וזה נסיים?
צריך להבין שזה תקופת ביניים.
גם קשה אחרי שזה קרוב ליורו וזה, זה היה אוברוולמינג.
לא, לא, לא.
אני רוצה לעודד אותי, אני אכנס לזה?
חוץ מהעניין של הקהל והשעות הן בעייתיות קצת לנו, צריך להבין שהאולימפיאדה הזו היא קצת אחרת, במובן ההישגי, כי זה תקופת הביניים, זה נורא מזכיר טיפה את מה שהיה ב-2004 באתונה, זאת אומרת, זה שהיה אז אחרי התקופה של קארל לואיס וכל הגדולים ומייקל ג'ונסון, במובן האתלטיקה, אין את בולט, אין את פלפס, אוקיי, אין את אלה שהם גדולים מהחיים, אז אנחנו עדיין מחכים לאלה שיבואו, וזו כרגע אמורה להיות האולימפיאדה של סימון ביילס, שגם היא, בספר דרך אגב.
אין את החגיגיות של אולימפיאדה.
כן, זה קצת יבואי, אבל סיפורים יהיו תמיד.
ויהיה לנו מוסמבני מסוים, כנראה, שלא יכבדו אותו 17,000 יפנים ביציאה.
כן, זה קצת שונה.
אז צריך לראות מה באמת הרוח האנושית הזאת, מה נשאר ממנה כשיש פחות אנשים.
אני אומר, הקהל, אז אמרתי, התרגלתי לזה קצת, נגיד באפריל, מאי, התרגלתי קצת, ביוני, לא זוכר, וכאילו כעסו שאמרתי את זה, כאילו, לא אכפת לך קהל, אז ברור שתמיד קהל יותר טוב, אבל אז באמת התרגלנו. עכשיו כשחזר הקהל, עכשיו שחזר הקהל, לראות בלי קהל, נגיד לראות את הקופה אחרי היורו, זה קושי אמיתי. אז לראות, נכון, אז לראות את האולימפיאדה, שנכון, אמר לי, לדעתי זה היה שטילוב, שאמר, בוא נגיד את האמת, ברוב האירועים שלי לא היה קהל, כן? אתה נושא...
אדון ניר צדוק נתן את אחד הציוצים הכי טובים בהיסטוריה.
איזה?
אתה נתת את זה?
על מי? כל מה שהוא נותן זה אחד הטובים בהיסטוריה, זאת הבעיה. הוא בובקה של הטוויטר.
שעכשיו לא יהיה בתחרויות קהל, ואז בעצם זה ענף אולימפי כמו כל יום. נכון? לא אתה.
המחמאה האולטימטיבית לא, שאתה חושב על ציוץ גדול, וחושב זה שאתה מוטה, אתה ג'יפ. אתה ג'יפ, אתה פלאפון, אתה פריג'ידר.
אני רק אגיד שהספר הזה יצא, והוא נמצא בכל החנויות, וגם באתר, שקמנו לפני איזה חודש, נקרא דוידוביץ' טופ 50, כבר זה... אז אפשר להיכנס, וגם נשים לינק, והכל.
מה, יש שם דירוג של 50 הדוידוביצ'ים הכי גדולים?
לא, אבל יש אפשר את כל השפרים.
אתה אומר, מי לפני?
רגע, ומה הבא?
יש רעיון כבר, אבל אני מודה שצריך לחשוב אם זה נכון, אם, אתה יודע, אם לא להמאיס.
אתה לא רוצה 50 הדוידוביצ'ים הכי טובים בסדר?
רגע, אבל למה בשאלה, זו שאלה שיווקית, אוקיי, אפשר?
שאלה טוב, מה אתה רוצה עם אלית?
שאלה אם נכון להוציא יוסף.
לא, למה מסגרת את זה בטופ 50?
ולא אומר?
לא. השיטה של דירוג.
תקשיב.
לא, דירוג זה טוב.
לא, אני שואל, מה זה אומר?
לא, אני אגיד לך. המקור של הספרים היה נמרוד אופרן, ידידינו.
נכון.
אני ראיתי שב-2016 הוא הוציא אסופה של התורים שלו מוואלה, התורים הנהדרים, שדרך גם נמרוד אופרן כותב בפרק בספר הזה, על סיפור נהדל, על קרב הדמים. קרב הדמים בין הונגריה לברית המועצות, סרט דרך אגב שאחר כך הפיק טרנטינו. סיפור מטורף, גם סובייטי וזה, אה?
כדור מים?
כדור מים, אתה מבין? סיפור מדהים, מדהים, מדהים.
מהטובים שבקוטבי ישראל, אגב.
בדיוק, בדיוק.
אבל בטופ של הטופ, לא תחשבו שאני רוצה...
והוא הוציא ספר על שפת תורים, ואז אמר, היה לי אז דירוג העוצמה בוויינט, ואמר אמרתי, אני גם רוצה, בוא נעשה, זה נאסוף, כאילו עשיתי דירוג העוצמה של רכזים, וזה בוא נאסוף. וכדי להפוך את זה למשהו שהוא נראה הגיוני, והכל אמרתי, טוב, רגע, בוא ניקח, נעשה דירוג של 50. וזה, ואני קורא לזה באהבה ספר שירותים, כי זה קל, זה הספר, זה פרק אחד, אוקיי, שאתה קורא, יש לך איור נחמד, יש לך 700, 800, 900, 1000 מילה, יש סרטון QR, אתה יודע, על כל אחד, שלושה, ארבעה פרקים, זה משהו כליל, משהו כיפי, זה ממסגר את זה, ודירוגים, ודירוגים זה הדבר הכי כיפי, כאילו, בעולם. אז שאלתך, זה מה שנקרא, מה שעובד לא מחליפים.
יש לו גם 50 הלוזונים. בוא נציע לו 50 הרעיונות הכי גרועים לטופ 50. 50 הלוזונים.
50 הפרקים הכי טובים של הפודיום.
זה טוב, קשה. זה הרבה. קשה. כולם עם שרון. 50 הלוזונים אמרנו, אני חושב...
מה, גרועים?
אני רוצה את הדירוג של 50 הדירוגים הכי גרועים שאפשר להציע לך.
וואו,
טל פרידמן, סתם,
חמישים הציוצים, הניר צדוק שהם לא ניר צדוק.
וואו, זה טוב, יש כל יום אחד כזה. דודוביץ' היה ממש כיף.
תודה רבה לכם.
אמרת איפה קונים את הספר, יפה מאוד. אגב, למאזיני בינג'ר יש הנחה, תגיד מה אכפת.
אין איזה תקלידו קוד, משהו,
יש הנחה, אנחנו נסגור איתו איזה משהו. נסגור משהו, נסגור איתו איזה משהו.
באתר אפשר לעשות קוד קופון, זה משהו יפה.
נסגור איתו משהו. לא, היה פה בחור, לא, טוב, נסגור, לא יודע, נסגור משהו. ניר, תודה רבה. תודה רבה, שרון, תודה רבה, תבוא שוב, תבוא שוב גם בלי ספר, תבוא שוב.
לא, תמיד אני בא.
אלה שחייבים לזרוק משהו כזה. גם כשאין לך ספר, תזכור אותנו, תבוא תמיד, שרון, ונהננו מאוד. היה ממש כיף. תודה גם לאור שכבר לא כאן. תודה לאיתי שמאחורי הזכוכית.
שעדיין כאן.
את קשתית שתת כאן להפעם, תעשו טוב. תבוא בלי תחתית.